בכל יום נתון, פרק 101. 101. זה כבר מעל 100 לפי החשבון שלי. נכון, אורי לוי?
זה מרשים.
בבא גול.
בוקר טוב.
איתנו, תקשיבו, אני רוטט מהתרגשות. יש שני גברים נעים איתי פה. חבל שעמית בסיני. אוהד כהן.
נעים מאוד.
מה נשמע, אוהד כהן? אתה סקאוט, אלוף הארץ בקפה ב-2014.
שעבר, כן. שעבר.
ב-2014 אמרתי, לא, אתה יודע, אלוף הארץ בקפה, סקאוט, בחור נאה בטירוף, נכון, אורי?
כל המחמאות האלה על הבוקר, אני אבוא לפה כל יום.
הגעתי עם המשקפי שמש, וברגע שראיתי אותו, המשקפיים ירדו מעצמם.
היית צריך להשאיר, בגלל שהוא זורח. אז ככה, אורי, אני ראיתי אתמול, תראה, בגלל שאתה הבן שלי,
כן.
ויעבני, אני אוהב אותך.
אבני.
תגיד מה דעתך על אונאי אמרי וארסנל, ואז אני אכנס בך.
אין בעיה. אז קודם כל, אני אמרתי כזה דבר. כתבתי, האמת שהייתי עייף.
הייתי כבר די מה אתה רוצה, מה אמרת?
האמת שהייתי עייף ואמרתי כזה דבר. ארסנל מחתימים את אונאי אמרי, ואמרתי קטנה על אמרי, בבקשה. בן אדם שב-15 המפגשים שהיו לו עם מוריניו וגוארדיולה, הוא לא ניצח פעם אחת. בן אדם שהשחקנים שלו בפריס סן ז'רמן, וגם בספרטק מוסקבה, על זה לא מדברים, אבל עשו ממנו קציצות. ובן אדם שהיה מאמן בעצם ב... תבוסה סלש התרפסות סלש whatever you want to call it הכי גדולה בהיסטוריה של ה-Champions League knockouts ואגב מאוד מוצלח בליגה האירופית זה מינוי שהוא מתאים מאוד לארסנל.
אוקיי, ואז אמרת, מה אמרת? כאילו, שמה, בתגובות דיברת על מאמנים אחרים שאתה היית הולך עליהם?
חד משמעי.
אז תגיד לי איזה מאמן.
קודם כל, אני רוצה להבהיר משהו אחד לפני שאני פותח פה את סאקה אגרוף איתך, המסורתי שלנו שאני מאוד אוהב ומעריך. יש לי המון הערכה לארסנל, אני מקנה בארסנל. לא הייתה, אני, חשוב להגיד, גדלתי כאוהד ספרס, ולא היה קבוצת כדורגל שהדליקה אותי יותר מארסנל של 2003-2004. אני באמת, אני לא בן אדם שמעריץ אנשים, אני בן אדם שמעריך אנשים, אבל אם יש משהו שרצתי לראות, זה את הכדורגל של ארסנל, יותר לצורך העניין מהמיינד בלואינג של ברסה. וכן, אני חושב שאחרי 22 שנה של ארסנל ונגר, בסדר, אני ואתה דיברנו על זה הרבה, ודעתך הידועה בעניין והכל טוב, מועדון שרוצה לחזור ולהיות מה שהוא היה לפני עשור ולהדביק את הפער ממועדוני הענק וספציפית לא נסתכל עכשיו על הגרן 20 קלאבס בזה אלא ממש בפרמייר ליג כדי לתת פייט סליחה על סיטי ו
מי היית ממליץ להם ללכת?
צ'ולו סימאונה.
אוקיי, מי עוד?
אופציה אחת.
מי אמרת עוד?
בטיימינג די הזוי, מאוריציו סארי מחפש עבודה עכשיו.
מי עוד?
תראה, כתבתי שם טוחל, אבל האמת שטוחל זה די תואם אמרי, אני נוטה להסכים שם עם הביקורת שקיבלתי, זורם על זה.
מי עוד אמרת?
מקס אלגרי.
אוקיי, מי עוד אמרת?
מאמנים שהם, בוא נגיד, הם לא רק שהם כוס התאי שלי ושלך, הם גם כוס הבירה שלנו, והם גם כוס הוויסקי שלנו.
אנצ'לוטי גם אמרת. אנחנו עוד שנייה מדבר עליו.
בסדר.
אפשר?
אני דווקא פחות מסכים איתך, במובן הזה, אני חושב שזה אחלה מינוי. תשמע, יש פה אכלו אותו בפריס סן ז'רמן, בסדר? אבל בסוף תנדל פה על מאמן שמעבר איזשהו זכה שלוש פעמים בליגה האירופית, זה מאמן שהוא הכי מוצלח בהיסטוריה של סבילה ב-20 שנה האחרונות, בסדר? מאז חואנדה רמוס, עכשיו שוב חואנדה רמוס בו, היה לו קבוצה עם 4 שחקי נבחרת ברזיל, 2 שחקי נבחרת ספרד, זה לא את הסביליה שיש לו היום. וארסן ונגר ייסק כל כך הרבה אגואים בארסנל, שהוא מגיע למועדון שהוא די צעיר, הוא די נקי, אין לו את אותם כוכבים שהוא צריך להתמודד איתם, אין לו כוכבים סוררים שהוא צריך, הוא באמת יכול לבנות ולקחת קבוצה שבוא נגיד תכלס, מבחינת סגל, לא קרובה לטופ 4 באנגליה.
אני עונה לו, ואז אתה תיכנס, אני אעלה לך, ואנחנו נעשה זה.
אני פה חם, אני מתחמם על הקווה.
יפה. אז קודם כל, אונאי אמרי בסביליה הרוויח הרבה מאוד מעבודה של מונצ'י, הוא בעצם היה שם, אתה יודע, חלק, דבר אחד מאוד חשוב בחיים האלה, זה להיות במקום הנכון, בזמן הנכון, ולהיות עם האנשים הנכונים לידך, זה דבר אחד. דבר שני, אני אגיד כזה דבר, בנוסף לזה שגדלתי כאוהד ספרס, הייתי אחד מהישראלים הראשונים, כרטיס חבר מועדון האוהדים של פריס סן ז'רמן. בתקופה ששיחקו שם פטריס לוקו, ג'י ג'י אוקוצ'ה, ז'רום לרואה.
פטריס לוקו? היה בננט, אני זוכר אותו בננט.
ברנר למה היה שוער, אריק ריבס דנטנה, למי שמזוכר.
יו, יו.
כאלה שמות.
אני רוטט עכשיו מנוסטלגיה.
ופריס סן ז'רמן, אני לא מתחבר למה שקרה למועדון הזה, אוקיי? אני לא אוהב.
למרות שזה כסף ערבי.
חכה למערכה השנייה של קרב האגרוף שלנו היום, ואני אגיד כזה דבר, הוא קיבל צ'אנס, זה לא מועדון בריא, אוקיי? אבל הוא קיבל צ'אנס, ואני חושב שבשביל מישהו שמקבל צ'אנס, הייתי רוצה לראות יותר ממנו, שדווקא בגלל שזה נאמר, ודווקא בגלל שזה הקליבר הזה שקורה, אין לך מה להפסיד. שים את עצמך on the line בשביל המועדון, הוא לא עשה את זה עד הסוף.
אפשר? אפשר? אוקיי. קודם כל, פוצ'טינו, אתה רואה טוטנהאם, נכון? פוצ'טינו, בכמה תארים יש לו?
נכון, אתה צודק.
אוקיי, לאמרי יש יותר. יורגן קלופ, כמה תארים יש לו?
יש לו יותר.
לאמרי יש יותר.
ממתי אתה בן אדם שמסתכל על מספר תארים?
לא, אני קודם כל מתחיל בשורה התחתונה. כמה תארים אירופאים יש לארסנל כמועדון?
לא, אתה תגיד.
שניים. כמה תארים אירופאים יש לאמרי?
שלוש. נכון.
אוקיי, נתחיל בזה בשורה התחתונה. ככה. קודם כל הוא מגיע, אנחנו זוכרים את העבודה שלו בסביליה, עבודה מצוינת, בעיקר בזכות מונצ'י, נכון? מונצ'י, אני חושב שהוא היה מנהל ספורטיבי ומגלה כישרונות נדיר ואדיר. כן? אמרי עבד עם הכישרונות האלה, מונצ'י בעצמו אמר, אמרי זה המאמן הכי טוב שהיה בסביליה. אוקיי? מונצ'י הוא הביא את אמרי. דבר אחד. דבר שני, אנחנו שוכחים את העבודה שלו בוולנסיה. וולנסיה, הוא מגיע מקום שלישי עם מועדון רכוב, רכוב. בלי כסף, כן, מגיע למקום שלישי פעמיים ברצף אחרי ריאל מדריד ענקית וברצלונה ענקית. אוקיי, עם ולנסיה, אחרי שהוא עזב, ולנסיה קורסת, רק השנה היא חוזרת. אוקיי? דבר שני. הוא מגדל כישרונות נדיר. עזוב, מוולנסיה, חואן מטה, דוד סילבה, דוד ויה, בסביליה, עבר בנהגה, איבן רקטיץ', מלא, אתה יכול להסתכל בטרנספר מרקט, לראות כמה שחקנים הוא גידל וטיפח, אפילו, אגב, הוא עשה את זה גם בפריס סן ז'רמן. הוא מגיע לפריס סן ז'רמן, מועדון שמושתת על האגואים של השחקנים. הוא לא יכול להגיע בדבר כזה, ולהתחיל להיות רסר, ולהגיד, ולהכניס אותם לתוך האטלם. שנייה.
אתה מכניס לי מילים לפה, אבל זה אני לא אוהב. אני לא אמרתי רסר.
לא, אני לא אומר, אני לא אומר שאמרת.
אני אומר, קיבלת קאנבס, תצייר. אל תסתכל על הקאנבס שמישהו אחר מצייר עליו.
שנייה, קודם כל הוא קיבל קאנבס, הקאנבס לא טוב, הקאנבס אי אפשר לצייר עליו. אי אפשר לצייר עליו. ועדיין, בתוך הזה, הוא מנסה, כשהוא עובד עם שחקנים שמאמינים בו, ומאמינים בשיטות שלו, ויש לו את המנדט של המועדון, הוא עושה עבודה מצוינת. ואתה רואה אותו בטקטיקה של המשחק, ואתה רואה איך הקבוצה ממושמת, ואז הם מגיעים להישגים. עם ארסנל, השחקנים, קודם כל, ארסנל בנתה מערך שלם חדש, אין לה מונצ'י, אבל יש לה סוון מיסטלטנט, ויש לה ראול סנאי.
שמות מרשימים מעולם הגבוה.
והם מביאים בדיוק מאמן, בן אדם שיעסוק באימון, לא בכל הדברים מסביב, כמו שארסן ונגר, יעסוק באימון, באיפה שחקן עומד, איך שחקן יעמוד, וידאו אנליז, הוא אובססיבי הזה. עכשיו, יותר מזה, דיברתי עם אנשים באנגליה. בארסנל ראינו 8 אנשים לתפקיד. הכי התלהבו מארטטה, אוקיי?
נכון.
וקראתי מה שקראתי. ויארה ותיארי אנרי, ראינו, וגם דיברו עם אנצ'לוטי, ראינו כל מיני אנשים. הוא נכנס לרעיון, בעשירי במאי, נתן רעיון שהם שמתו את הלסת, אוקיי? שמת להם את הלסת. הוא ידע כל שחקן ושחקן בארסנל, מה החוזקות שלו, מה החולשות שלו, מה הוא צריך, איפה הוא ישחק הכי טוב על המגרש. הבן אדם עשה סקאוטינג מטורף על ארסנל, הגיע הכי מוכן לרעיון, אמרו, תקשיב, זה רעיון פסיכי, ארטט החמוד והכל, אבל אנחנו לוקחים
את... באיזה שפה הוא דיבר איתם? הוא בקושי מדבר אנגלית.
קודם כל, עם סנאי הוא... קודם כל הוא מדבר אנגלית בסדר, מאוד איטי וזה, אבל...
בקושי מדבר אנגלית. לא יודע אם יצא לך לראות מסיבות העיתונאים.
לא, בסדר, ראיתי. קודם כל ראיתי.
שלוש מילים באנגלית.
מדבר, מדבר.
שאין בעיה, אני בעיה.
לא, גם קונטה לקח לו זמן שהוא הגיע להיות מסוגל לעבור.
וקונטה גם כן לא יודע אנגלית.
אבל הנה, קונטה בדיוק מביא את מה שזה דסק. קונטה לקח אליפות, עונה אחת מאוד טובה. העונה הזאת, אפילו שלקח את הגביע, הוא לא הולך לזכור אותה כעונה טובה בקריירה שלו.
מן הסתם. עכשיו, הוא מגיע, נותן את הרעיון הזה, והוא נותן להם בדיוק מה שהם רוצים. הם הולכים לבנות עכשיו מועדון חדש. הם הולכים לבנות סגל צעיר מאוד וזול מאוד. הגילויים של סווין מילסטאט עם כל המספרים שלו וכל הנתונים שלו והסקאוטינג שלו והרשת וכו'. אז הם בונים, אם זה להביא בלם יווני, הם צריכים מאמן שגם מקדם שחקנים, גם משחק כדורגל התקפי וגם נציג של המועדון. עכשיו, הוא בחור, תקשיב, הוא על הכיפק, והוא מדבר, לא, באמת.
אין בעיה, אבל אני לא אמרתי שלא.
עכשיו לא היית יכול, עכשיו
הכל טוב, אני מסכים
איתך בכל מה שאמר. אני אגיד לך משהו, הייתי רוצה את סארי, כן, ואמרתי את זה כמה פעמים, הייתי רוצה את סארי. אגב, האנגלית שלו, סבבה, גם כן, לא פרפקט.
היית רוצה את סארי, לא היית רוצה את סימאוני?
סארי, שנייה.
לא היית רוצה את סימאוני?
סימאוני לא משחק כדורגל התקפי, וסימאוני לא היה יכול להגיע, פלוס אמרו לי באנשים באתלטיקו מדריד שהוא לא מתאים בשיט לתרבות האנגלית, ובטח לא לתרבות של ארסנל.
אוקיי.
אלגרי, וואלה, הייתי רוצה. הוא גם בא לרעיון, אבל יובנטוס לא משחררת, פלוס הוא לא רוצה לעזוב.
הוא אמר... אז למה הוא בא לרעיון? סתם להכיר?
קודם כל...
א', זה תמיד טוב לשווי שוק, ואתה יודע, על מסע ומתן עתידי לאיפה שלא תלך. זה תמיד טוב שיש עוד הצעה.
איזה יופי שיש לנו את אוהד פה.
אני כן אגיד עוד שני דברים על אונאי אמרי, אחד מהם זה, כמו שאמרת על מונשי, fair enough, היה 10 מאמנים תחת מונשי ב-20 שנה האחרונות, הוא סטטיסטית הכי מוצלח, אחרי הרבה נקודות פר משחק, שלושה זכיות בליגה אירופית ברצף אחת אחרי השנייה. בית, פריס סן ז'רמן, זה לא פייר. אתה יודע, אתה מקבל שחקן, אתה מקבל שחקן שעבר עכשיו, בעברה הכי גדולה בהיסטוריה, בי פאר, שנמצא באגו טריפ. מטורף. שזה בכלל לא משנה מי המאמן שם.
יש לו בחוזה שאסור לו לעשות הגנה. כאילו, שאסור להגיד לו לעשות הגנה. יש לו בחוזה.
בסדר.
אחי, אתה יודע, כשאתה מסתכל על נעימר, שנייה, רק שנייה, כשאתה מסתכל על נעימר ועל פריס סן ז'רמן, ואגב, גם המשחקים שלה מול ריאל מדריד, בליגת האלופות השנה וכו', אתה מסתכל על כל מה שמגיל במודרן פוטבול. בכל, אתה יודע, שחקן שלא מחויב בשיט לקבוצה, מחויב לעצמו, מחויב למותג שלו, מחויב לנבחרת שלו, לא מחויב לקבוצה, אוקיי? מגיע מלחמות אגו בטירוף, כן? הוא מחויב בחוזה שלו, לא לעשות הגנה. יש עוד כל מיני בחוזים שלו שהוא יכול ללכת לעזוב אימון מתי שהוא רוצה וכאלה.
אתה מתעסק פה בפרטים, זה לא רלוונטי לדיון. הדיון היה כזה. אני אומר כזה דבר, מבחינתי, ארסנל זה דבר שהוא, ואני אומר את זה בתור אוהד טוטנהאם, אני אומר, ארסנל זה דבר שמבחינתי הוא דיוויין בכדורגל. הוא דיוויין בהיסטוריה של הכדורגל. ואני פשוט לא מוצא את הצידוקים, וספציפית גם זה מצחיק אותי, כאילו, הכל טוב, אני מבין שאתה מגן, ושאתה יותר ממגן על ההחלטה הזאת, אתה בעדה והכל בסדר, אבל בסופו של דבר, גם אתה רצית מאמנים אחרים. זה לא הכי טוב שארסנל יכלו להביא במצב הזה.
אני לא חושב.
ראיתי לנכון הזדמנות טובה כשהסתכלתי על הסטטיסטיקות, לתת אצבע קטנה בעין, ועצם זה שאנחנו כבר 20 דקות מדברים על זה, אומר שהצלחתי. אז זה דבר אחד קטן.
אז קודם כל לא 20 דקות, 14 דקות. דבר שני, פרטים זה. דבר שני, אפרופו טוטנה, מועדונים רקובים. אוהד, אתה מגיע אליך שחקן. ראית את הקיצה? מגיע לך שחקן.
דווקא טוטנהאם של השנים האחרונות.
כן, גם פוצ'טינו, אני מעריץ אותו. ועדיין אמרי מאמן טוב יותר.
באמת אתה חושב?
כן.
כן, שאמרי יותר מפוצ'טינו?
כן.
זה מעניין, נראה איך הוא יצליח.
תשמע, אם חצי מהתקציב של טוטנהאם הוא זכה בליגת אירופה נגד אריות. אוקיי, אבל בסדר, עזוב.
הרעיות.
כפירים.
תשמע, אני אוהב מאוד. איך האג'נדה משנה את הווקבולרי שאתה משתמש בו.
לא, שנייה, ניצח את ליברפול של יורגן קלופ.
של ליברפול של יורגן קלופ עוד הייתה בחיתוליה של החיתוליה.
ניצח כמה מועדונים גדולים, אני תכף אגיד לך את השם, אבל זה לא משנה, ניצח הרבה מועדונים גדולים.
נייפו פטרובסק נראה לי הוא ניצח.
גם את זה, לא, אבל היה בדרך.
סתם, סליחה, זה היה עכשיו, זה נטו היה.
מועדונים ריקובים, יועד. מגיע לך שחקן, כמה חשוב, אני אשאל את זה ככה, כמה חשוב התשתית של מועדון לקלוט שחקנים חדשים, כי אנחנו רואים הרבה שחקנים שהם שחקנים פנטסטיים ונהדרים, או שחקנים שצעירים, ואתה אומר, וואי, איזה עתיד יש להם, ואז מגיעים למועדון, ומשהו שם קורס. הדוגמה שעכשיו אני חושב עליה, זה גבי גול שמגיע לאינטר, כדבר הבא, נעימר הבא, רוביניו המשודרג, ופשוט אין בו כלום, וככה יש לך דורות על גבי דורות של שחקנים. האמת
שבזיר עכשיו חוזר לעצמו.
אז אני אגיד שני דברים. קודם כל, הדוגמה של גבי גול, אני חושב שפחות נכונה, כי גם סנטוס בתקופה שהוא עלה, ידעו שזה לא נעימר. כלומר, יצרו הייפ תקשורתי מאוד גדול, אבל המטרה שלהם הייתה להעיף אותו כמה שיותר מוקדם, כי הם הבינו שיש להם פה חומר גלם בסדר, אבל לא איזה טופ טלנט. זה מאוד חשוב. בסדר, לא סתם יש לך בסוף את אותם מועדונים במשך 10-15 שנה כבר, שמספקים את הכישרונות לכל הקבוצות הכי גדולות באירופה. בין אם אתה הולך ללבל ביניים של באזל, אנדרלכט, בנפיקה, אייאקס ודומיהם, בין אם אתה הולך...
איזה עצוב זה שאייאקס היא לבל ביניים, אה?
אני לא חושב שזה עצוב, אני חושב שזה חלק...
אחרי שעוד יסיים, אני אשאל אותך שאלה כדי לסגור את דיון.
אז הבא,
שחרר. אני לא חושב שזה עצוב, אני חושב שזה, אתה יודע, עולם הכדורגל משתנה, והוא מתאים את עצמו לכל שוק תחרותי שיש היום, וכן, כמו שמייקרוסופט ואפל תמיד יהיו הכי עשירים, אז גם ריאל, ברצלונה, יונייטד תמיד יהיו הכי עשירים. יש מקום לכל הקבוצות האלה. שוב, אולי חוץ מ10 מועדונים היום בעולם, אין מועדון שיכול להרשות לעצמו לא למכור. כדורגל בסוף זה עסק שבשביל לגדול צריך להכניס כסף.
כן.
המועדונים שלקחו את הדבר הזה לאומנות, שהבינו שאוקיי, אנחנו צריכים לגדול, אנחנו צריכים להכניס כסף, הם גדלים. שוב, באוקיינוס הקטן של היום, אבל הם גדלים. עכשיו יש לך את הטיר ביניים של באמת אייאקס, אנדרלכט, באזל,
פורטו,
ספורטינג, בנפיקה. יש לך את הלבל הבא של שלקה סביליה, שזה מועדונים ש... היום אתה מסתכל על הקבוצות הגדולות, כמעט כולם עברו שם באחת משתי הקבוצות האלה.
אשכה. שלקה, סביליה, דורטמונד באיזשהו מקום.
כן, חד משמעית.
אופנהיים נכנסת לשם כבר, כי אופנהיים מוכרת מלא, כאילו.
ארסנל.
לא,
זה בדיוק מה שבא להגיד.
ארסנל, זה לא נכון, אבל כשאתה מסתכל על הטופ 10 לאורך השנים, כן, ארסנל בכל מדד אפשרי, כספי, שווי שוק, גם הישגים, אתה יודע,
אגב. חוץ מתארים.
תקשיב, יש לה יותר תארים ממנצ'סטר יונייטד.
בסדר.
מאז שאלכס פרגוסון עזב.
אתה מסכים איתי שכרגע, בנקודת זמן, גם עם הכוח, גם מבחינת המשיכה, יונייטד היא עדיין מוקד מושך הרבה יותר ברור.
יונייטד זה גם המועדון הכי עשיר בעולם.
נכון.
אתה יודע, בסופו של דבר. אוקיי, תמשיך.
אז חד משמעית, למועדון יש משקל עצום בהצלחה בכישלון של שחקן, בטח ככל שהגיע יותר צעיר, אבל אתה יודע, הרבה פעמים, הרבה מאוד שחקנים אוהבים להשליך הכל על המועדון. בסוף, אם אני שחקן ספורטאי שמבין שהתפקיד שלי הוא לא משנה איזה קושי, לא משנה מאמן אוהב אותי, לא אוהב אותי, זה הבן שלו, זה הדוד שלו. שחקן שמבין שהקריירה שלו בכדורי מקצועני היא קריירה לא הוגנת, לא פיירית, ומישהו צריך לעבור כל מכשול שיש, יצליח, לא משנה אם הוא משחק באנדרלכט, שזה בית חם, אוהב ועוטף, או שהוא משחק ב...
אתה יודע שזה מתחבר לי למשהו, יש אני לוקה ויאלה, שאגב עושה עבודה מדהימה עם מועדים, הוא בנה פלטפורמה לגיוס כספים מועדים לקבוצות, נקראת טיפוסי, הוא עושה עבודה מדהימה, אבל ג'אן לוקה ויאלה, שהוא מבית מאוד עשיר ובורגני והכל, אבל הוא היה פייטר תמיד, והוא אמר, כתב ספר על כדורגל אנגלי וכדורגל איטלקי, והוא אמר בדיוק מה שאתה אומר. כאילו לא משנה איזה קשיים, אתה תמיד, בתור שחקן כדורגל, אתה תמיד יכול למצוא תירוצים. זה לא משנה, אגב זה זורק אותי לחוק הרוסי וכאלה, אבל לא משנה, בסופו של דבר, אם אתה טוב מספיק ועובד קשה מספיק, אתה תצליח.
אני יכול להגיד לך שזה משפט שאני אומר תמיד לקליאנטים שלי, חבר'ה, הכל טוב, הכל יפה, הכל נכון, בסוף האיכות מנצחת. תהיה יותר טוב בשתי רמות ממי שאתה מתמודד מולו, זה לא משנה מי.
זה נכון, ומה שוויאלי אומר, ומה שאתה אומר אוהד, וזה פה נזרוק Thursday Motivation.
זה גישה מאוד לפרטניה דרך אגב.
Thursday Motivation, זה נכון גם בחיים, גם בעבודה שלך, וגם בעבודה שלנו, וזה...
אגב, עשית וידאו מצוין. דרך אגב, על מוחמד סלח, שיתפנו בעמוד שלי, בכל יום נתון.
כן, כן, שבוע הבא עולה עוד אחד, ובכלל אנחנו עכשיו, מי שרוצה לתמוך בנו בפרויקט שלנו, מוזמן לעשות את זה ב-www.babagol.net, יש בנר כתום למעלה, תלחצו, שימו כמה שקלים, תתבו לי הוסטל בקזן או בוולגוגרד, זה יהיה מבורך.
אחרי התוכן השיווקי הזה.
הוא לא ציפה לזה, אה?
זה נכנס יפה שם.
הוא נתן את זה גם,
בקיצור, אבל באמת זה ככה. איך שאתה מתייחס לעצמך, ואם אתה לא מוותר כשהקשיים מגיעים, בסופו של דבר, אני חושב שלאועד פה, אני יודע, לא חושב, אבל יש לו כמה סיפורים שבאמת מוכיחים.
תן לנו סיפור. תן סיפור. אתה יודע, תן סיפור שמתחבר לנו לדברים האלה.
שהתחלתי, נתן סיפור על עצמי, יותר קל, שהתחלתי להיכנס לעולם הכדורגל, קשה מאוד להרוויח כסף בעולם הזה, בטח שאתה לא מגיע מהעולם הזה בהתחלה, ואתה צריך לבנות רשת קשרים שהיא מאפס, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, בוא נגיד שנה וחצי פחות או יותר, עבדתי בזה עד שראיתי את השקל הראשון,
מה? שנה וחצי לקחת ששיקרו לך בפעם? שקל ראשון.
השקל הראשון.
כי שקל הראשון זה כאילו בשנייה הראשונה שאתה נכנס.
זה באלן אלן.
שלום, אני מחבב אותך, שקל.
אז באותה תקופה, הייתי צריך גם משהו לקלקל את עצמי, בשביל לרדוף אחרי החלום הזה. אז במקביל לעבודה שהייתי עושה יום-יום, הייתי עובד בבית קפה, 8-9 שעות ביום. אלוף הארץ בקפה לשעבר. עובד 8-9 שעות ביום בבית קפה. אנשים מתקשרים אליי, הייתי אומר, אחי, אני בפגישה, אני אחזור אליך, בזמן שאני מוריד ראשי קפה ללקוחות שעומדים הטייקאווי. כי אתה מבין, אתה רואה יותר קדימה, אתה מבין שאוקיי, לא כולם מקבלים בסיס הזדמנויות שווה. זה לא אומר שאתה לא צריך לעשות את זה. עכשיו, שאתה לוקח את זה לעולם הכדורגל, שוב, כל אחד נולד עם הצלחת שלו. הרבה מאוד כדורגלנים משליחים את חוסר ההצלחה שלהם על, שוב, על מאמן ספציפי שמגיע, על מועדון שלא מספיק תומך, על החלטה לא נכונה של סוכן ללכת. לא, זה לא עובד ככה. כדורגלן, ברגע שהוא מספיק טוב, ברגע שהוא נלחם למרות כל הדברים האלה ולא משתמש בתירוצים האלה כדי להוריד את הראש שלה, לוקח את הדברים האלה ופשוט מבין שהוא צריך לעבוד יותר קשה, יצליח, ייקח עוד שנה, עוד שנתיים, זה יקרה.
מה אבל, מה עשית? כלומר, מה, אתה יודע, כאילו, אתה, מה עשית? כאילו, מה, חוץ מעבודה קשה, מה? מה הייתה עבודה? מה היה השקל הראשון שלך בכדורגל?
אדוארדו ורגס מנאפולי לאופנהיים, שישה מיליון יורו.
אתה מבין
עם
מי אתה יושב פה בחדר?
אני אומר,
אתה מבין עם מי אתה יושב פה בחדר?
אתה יושב בבית קפה, ואז?
אני במשך, קח את זה קצת אחורה, הייתי, גדלתי בתור פריק של מנג'ר הרבה מאוד שנים.
ילדים חמודים אתם, נו
כן. זהו, היה לי חלום להיות המאמן של מכבי חיפה, זה היה חלום שלי. שהייתי צעיר, גדלתי בתור אוהד חיפה שרוף.
היום זה הסיוט.
היום זה הסיוט שלי, כן. והתחלתי לנסות להבין איך אני מפרק את זה ואיך אני מגיע למה שהיה אז המטרה הסופית. הפסקתי מנג'ר, הייתי פריק הרבה מאוד שנים. ובאיזשהו שלב, אני חושב שבאזור גיל 17-18, הבנתי שכל שחקן שכאילו בא out of nowhere, אני כבר מכיר כמה שנים, לפחות בשם, לפחות ב... במאפיינים הכלליים, קרא לזה ככה.
פטר פרוספר, אני זוכר.
אז יש רשימה באמת אינסופית. ואז אמרתי, אוקיי, יכול להיות שיש פה משהו. התחלתי לחקור איך הדבר הזה עובד, גיליתי שספורטס אינטראקטיב מעסיקים פחות או יותר 1,000 איש, חלקם פארט-טיים, חלקם פול-טיים, חלקם מתנדבים, שהם אחראים על איסוף כל הנתונים וכל הסקאוטינג, מה שבמילים אחרות אומר שיש 1,000 סקאוטים שעובדים בשבילי בשביל 200 שקל לשנה. למדתי איך לגשת למסד נתונים מאחורה ואיך לקרוא אותו, ובניתי על סמך הדבר הזה מודל, שהצלחתי בעזרתו להוכיח שאני יכול להבין אם זר יהיה בישראל כישלון או הצלחה.
מה, מודל אלגוריתם כאילו?
כן, לא בדיוק אלגוריתם, כן, יש מספרים, הבנתי להגיד מה הם, הבנתי, צריכתי להבין מה הם אומרים, חילקתי את זה לפי רמת ליגת על. תחתונה, בינונית, גבוהה, ורק לפי המודל הזה, בלי שבכלל ראיתי שחקן בעיניים, אלא רק לפי מה שהמנג'ר אומר, בניתי מודל שמראה שאני ב-77% יכול להגיד אם הוא יצליח בארץ או לא יצליח בארץ.
ש-77% רק לסבר את האוזן, זה אחוזים מטורפים, אז, כי הרוב, זה 50% בדרך כלל, זה ממש, זה זריקת מטבע, כאילו, זה, אתה
אז,
לא יודע.
אז אני אגיד לך שבחלק מאותה פרזנטציה שעשיתי למכבי חיפה, הראיתי להם שהם בחמש שנים האחרונות,
ב-20%.
הצליחו ב-23%. כן. סליחה, 27%.
שאגב, אחד מהיועצים שלהם הוא הבן של איזה מישהו שם, שהוא חבר של איזה מישהו, שהוא גם כן משחק מנג'ר, אבל הוא כנראה לא טוב. רק, לא, סתם, בלי, לא, עזוב, זה לא מכבי חיפה, לא דיברתי עם מכבי חיפה.
אז בניתי פרזנטציה סביב הדבר הזה, קשרתי עם סדרים של מכבי חיפה, שוב הייתי חייל משוחרר, הבנתי שהכל, הכל קל. שעתי המסרים של מכבי חיפה, שלחו אותי, אשכר שלחו אותי לפגישה עם אורי אוזן, מאוד הפתיע אותי, אז עוזר מאמן. זהו, שבתי, עשיתי אותה פרזנטציה. זה היה קצת לפני ינואר 2014. הבאתי לו רשימה, באתי מוכן, הבאתי לו בסוף פרזנטציה, רשימה של 10 חלוצים שלדעתי יכולים לעזור למכבי חיפה בינואר, על סמך המודל הזה ועל סמך היגיון בריא שאני לא יכול להביא שחקנים מנצ'סטר יונייטד. הוא הסתכל על הרשימה הזאת, אמר, תשמע, יכולת לחסוך לי 1.5 שעה, מתוך 10 האלה, 3 אנחנו מכירים, עוקבים אחריהם, עוד 7 אני לא מכיר, אני אבדוק, אני רוצה שתלך להיפגש עם צ'יזיק, שהיה אז מנכ״ל, אני רוצה שתתחיל לעבוד אצלנו בתור סקאוט. זהו, שבוע אחרי זה נפגשתי עם צ'יזיק, לא הגענו להסכמות. שמרתי על קשר עם מורי, הוא אמר לי, תשמע, חבל לי מאוד שוותר על זה, עכשיו שיש לך פה משהו, התחלתי להתגלגל, התחלתי להכיר אנשים. באיזשהו שלב אמרתי, אוקיי, מאוד התקשיתי לפרוץ את הכניסה בארץ, אז אמרתי, אוקיי, אני פשוט אפנה לשוק אחר. הורדתי איזשהו פלאגין למייל שמאפשר לייצר טמפלט שפשוט מחליף את השמות, ואהבתי מאות אם לא אלפי מיילים תוך כמה ימים, חלקם חזרו אליי, חלקם לא. התחלתי לבנות רשת ראשונית, חלק סוכנים, חלק מועדונים. אחד הסוכנים שענה לי, מחור גרמני בשם סשה אמפצ'ר, בעליף סוכנות בשם ספוקס, בבא רחמן של צ'לסי, מוחמד אלנני של ארסנל, מוחמד סלח היה קלינט שלנו לפני שנתיים, ועוד אחד זה היה בחור בברזיל שהכיר את הסוכן של אדוארדו ורגס, ובקיץ 2015 כל הכוכבים הסתדרו לי בשמיים ו סשה הביא את ההצעה מאופנהיים על ורגס, אני הבאתי את המנדט דרך הבחור הברזילאי, ו...
איפה מוחמד סלח עכשיו?
מה זאת אומרת?
איפה, כאילו, איזה סוכנות? אני יודע שהוא בליברפול.
אז זהו, אני יודע שיש שמועות מאוד חזקות שהוא עשה איזה קטע מסריח לסוכן שהעביר אותו לליברפול, שוב, אני לא יודע אם מטפל בו היום, זה... בואי ככה, לא מדברים על זה עם הבוס שלי, זה ה...
אוקיי,
הוא עם סוכן, הסוכן שלו זה רמי איסה.
רמי איסה מכפר קאסם?
לא, חצי מצרי, חצי קולומביאני. דווקא הבחור מאוד מבין עניין, בוא נגיד זה ככה.
בואו שנייה נדבר על התפקיד של הסוכן, של הסקאוט ושל הסוכן בכדורגל המודרני, כי יש להם שם רע לסוכנים. חייב להודות שחלק מהשם הרע זה מוצדק לחלוטין, יש סוכנים שממש עושים נזק עצום ללקוחות שלהם, פוגעים להם בקריירה בשביל כסף, אנחנו יודעים שיש סוכנים שדורשים עמלה של 50% וכל מיני דברים, אנחנו יודעים שזה עולם מאוד מאוד בעייתי, חסר רגולציה עכשיו, משהו מטורף, עשיתי כתבה גדולה על העניין, לא מזמן, בכל מקרה, למה כן צריך סוכנים? נגיד את זה ככה.
אז אני אגיד כמה דברים. קודם כל, יש איזה שני פנים, אוקיי? מהפן של המועדונים, בוא נגיד את האמת, היום 99.9% מהמועדונים בעולם, מסתמכים על סוכנים לחלוטין בכל מה שקשור לשוק העברות. הם לא מכירים את השוק. הם לא משקיעים במערכות סקאוטינג, אין להם מושג, ולא מדבר בקנה מידה ישראלי, מדבר בקנה מידה עולמי.
כן. מועדוני ענק, כאילו.
כן, כל הידע, כל הסקאוטינג היום קם אצל הסוכנויות. המועדונים כבר לא משקיעים בזה, הם פשוט מסתמכים באופן מוחלט על סוכנים. מבחינת שחקנים, הרבה מאוד מהשחקנים גדלים בתור כוכבי על מאז שהם גיל 11. זאת אומרת, לי ולך קשה מאוד להבין את זה.
הילד הכי טוב בשכונה,
אבל כן, הוא בדיוק, הוא מגיל 11, כולם מלטפים לו את האגו, כולם מנפחים אותו, ונוצר איזשהו דיסוננס בין האיכות האמיתית שלו לבין איך שהוא רואה את עצמו, לבין איך שהמשפחה שלו רואה אותו. ואם אתה מדבר על נזק שעושים, בדרך כלל המשפחה והסביבה הקרובה עושה הרבה יותר נזק מהסוכנים.
אגב, אנחנו רואים את זה גם, אתה יודע, אצל כוכבים פה ישראלים, שאנחנו רואים שמשפחה לפעמים עושה נזק.
בכל מקום. סע היום לאנגליה, תנסה להחתים ילד מוכשר בן 17, בלי לשלם 100,000 פאונד לבן דוד שלו או לאבא שלו, הוא לא חותם אצלך בחיים. אז עושים נזק הרבה יותר גדול בדרך כלל מהסוכנים. עכשיו שוב, סוכנים מתחלקים, לכל דבר יש פלוסים, לכל דבר יש מינוסים. סוכני ענק כמו מינור היולה, כן, הם לוקחים 50% עמלה, אבל הם יכולים לייצר לך מעברים שבלעדיהם לא יכולים לקרות. מעבר כמו שפיני זהבי עשה לצורך העניין של נעימר מברצלונה לפריסטנג'רמן, זה דמיוני. כנראה שיש אולי שלושה אנשים בעולם שיכולים לתפור דבר כזה.
פיני זהבי יכול לתפור הכל. תגיד לו, תשמע, אנחנו צריכים את העזרה שלך עם המסע ומתן עם הצפון קוריאנים, אתה תראה אותו מרים טלפון, טק 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 טק, יש מסע ומתן.
בדיוק, אז אוקיי, אז אם סוכן כזה יכול לעשות מעבר שהוא בלתי אפשרי.
אתה מכיר את הסיפור של פיני זהבי ורומן אברמוביץ'?
לא.
אוקיי. אני לא יודע אם
זה... הוא מי ששידך את רומן לצלם.
כן, לא, זה אני מכיר.
לא, אבל... אני לא יודע אם זה סופר אי פעם, אבל שמעתי את זה מאנשים, יכול להיות שכתבתי את זה פעם, אבל לא משנה. הוא, רומן אברמוביץ' מתקשר אליו, הוא כאילו, יש לו קשר עם הרבה במיליה הרוסית לפיני זהבי, בגלל עבודות מסוימות, וזה לא משנה. והוא, רומן אברמוביץ' מדבר איתו וזה, והוא מזמין אותו למשחק ריאל מדריד מנצ'סטר יונייטד ברבע גמר ליגת האלופות לפני 12 שנה.
השלושר של רונלדו.
השלושר של רונלדו, כן, שמחאו לו כפיים שם וזה. ורומן אברמוביץ' לא יודע כלום על כדור, כלום. והוא מתקשר אליו מהמטוס הפרטי שלו, נחת בשדה תעופה במנצ'סטר, צריך להגיע וזה, אל תדאג, סידרתי לך נהג. מי הנהג? גרם סונס.
אוקיי.
גרם סונס מגיע, אוסף את רומן אברמוביץ', אני חושב, אני לא יודע אם רומן אברמוביץ' יודע מי זה גרם סונס, כן? אבל כאילו, גרם סונס מסביר לו, תראה, אלוף אירופה וזה. רומן אברמוביץ' מגיע, יושב ליד פיני זהבי ב-VIP, מתאהב במשחק, מיד אחרי המשחק אומר לפיני, תקשיב, אני רוצה לקנות קבוצת כדורגל, ופיני זהבי מוצא לו את צ'לסי, שזה היה הדיון בין צ'לסי לליברפול, לטוטנהאם, היה כל מיני דיבורים שם, בסופו של דבר מגיע לצ'לסי, ושם רומן אברמוביץ' מסיים את המסע ומתן תוך, קן בייטס לא מבין כמה מיליארדר הבן אדם שמולו, מסע ומתן קצר מאוד, מסתיים, והשאר היסטוריה.
אני רק אסיים ברשותך, אז ליווי קריירה של שחקן זה דבר מאוד מאוד חשוב, כל שחקן בסוף בוחר את הסטייל סוכן שמתאים לו, שוב, חלקם כן יצטרכו את המגה אייג'נס כדי לתפוס דברים שהם מלתי אפשריים, חלקם יצטרכו סוכן שיותר מנטור ויותר אוזן קשבת, וחלקם יצטרכו סוכן שפשוט ילך וישבור דלתות בשבילם, כי הם במצב שהוא קצת יותר קשה בקריירה, ואף אחד מהמשפחה הקרובה לא יודע להתעסק או לא יודע לעשות את זה. אני חושב שדווקא רוב הדור החדש של הסוכנים, הוא מאוד מאוד שונה, העולם נהיה מאוד מאוד פתוח, העולם הסוכן כמו עולם הכדורגל באופן כללי פתח את השערים שלו לאנשים שמחוץ לעולם הכדורגל, בצורה שלא הייתה קיימת לפני 10-15 שנה, ואני חושב שרוב הדור החדש של הסוכנים הוא שונה מאוד מהדור הישן, הוא הרבה יותר הייטקי, הוא הרבה יותר פרסונלי, הוא הרבה יותר נותן באמת ליווי ותמיכה מאשר הדור הקודם שרק הולך תופר את העסקה. אז המודל משתנה קצת.
לפני שאנחנו מדברים בעניינים של רומו של עולם, אבל קרו דברים דרמטיים מאוד בימים האחרונים. קרלו אנצ'לוטי, מאוריציו סארי עוזב את נאפולי, ככל הנראה הולך לצ'לסי.
התבאסת אתמול בערב? תגיד.
התבאסתי קצת. מה אני אעשה? התבאסתי קצת, מה? סארי אני מת עליו. אמרתי את זה כמה פעמים, אני חושב שהכדורגל של זה. אגב, אמרי יש לו יותר תארים מסארי. לא משנה, בלי קשר.
מתי לך אכפת מהדברים האלה?
לא משנה, אני רק אומר. בכל מקרה, סארי עוזב את נאפולי, לא הגיע לסיכום מערכת חוזה, כנראה לא רצה, כנראה צ'לסי מביאה אותו עבור במקום לשלם 7 מיליון יורו, 8 מיליון יורו פיצוי לנפולי, הם מביאים את דוד לואיס עבורו. שזה יכול להיות כאילו פנטסטי, אתה מעביר את הדדווד הזה עבור מאמן כזה, יכול להיות עסקה טובה. קרלו אנצ'לוטי מגיע לנפולי.
מאוד מעניין.
מאוד מעניין. קרלו...
בעיקר פסיכולוגית. פסיכולוגית ומנטלית.
קודם כל קרלו אנצ'לוטי הולך להשמין באיזה 30 קילו. בנפולי הוא מגיע, הוא אוכל שם כמו... הוא יאכל טוב שם, אבל הוא מגיע קודם כל אנצ'לוטי פעם ראשונה באיטליה, חוזר לאיטליה עד בתשע שנים.
אחרי צ'לסי ריאל בייר?
כן. אנצ'לוטי הוא מאמן שאני מאוד אוהב, ואני מאוד אוהב גם את הכדורגל שהוא רוצה, וגם את האורך רוח שלו, ואת הקוליות שלו.
שהקבוצות שלו משחקות כמו שצריך.
אני לא יודע כמה החיבור הזה, אנצ'לוטי, אנצ'לוטי, רג'ינה פארמה כזה, אתה יודע, צפון איטליה, קול.
והוא הולך להיות עם הערבים עכשיו של נפולי.
בדיוק, בדיוק.
זה לא צחוק, זה בגלל זה אני אומר, פסיכולוגית, אני לא יודע כמה זה win-win situation לשני הצדדים, מאוד מעניין, כיף לראות שנפולי, תמיד אני אוהב לראות מועדון, לצורך העניין, TRB או TRC, שמביא איזה פרסונה מהטופ של הטופ, זה כיף לראות, בגלל זה אנחנו אוהבים כדורגל, כן. בסופו של דבר, אחד מהסיבות, לראות שגם בן אדם כמו אנצ'לוטי, שהוא בלי ספק בטופ 10 של המאמנים כבר הרבה מאוד שנים, מגיע למקום כמו נפולי, וזה מראה לך גם על דילורנטיס, מה הוא רוצה מהמועדון שלו. אני חושב שזה אומר המון דברים טובים. העניין הוא באמת שהפערים בין בן אדם שבעצם כל חייו, חייו הכדורגלניים נקרא לזה.
עבד עם הטופ.
מילאנו, לונדון, מינכן, מדריד, להגיע לנפולי, פריז, נכון? שמזה גם כן כבר הספקתי לשכוח, אבל...
הוא חי בוונקובר עם אשתו הקנדית, אתה יודע...
הוא לא מבין לאיפה הוא מגיע, נראה לי.
אני חושב שהוא מבין, כן, אבל אני לא יודע לגבי החיבור הרגשי, אני לא יודע לגבי החיבור המנטלי.
אבל אולי זה מה שנפולי צריכה לעשות הקפיצה.
יכול להיות.
אולי כל הקטע הזה של...
אני חושב שה...
המועדון שבא מלמטה, עם המאמן שבא מלמטה, עם השחקנים שבאו מלמטה, והאוהדים שהם גם ככה למטה, אולי בשביל לעשות את הקפיצה קדימה, צריך להביא איזה בן אדם שיסתובב עם הנעלי זם, שעם בטן והחולצה המכופתרת והגבה למעלה, ויגיד לשחקנים דברים אחרים.
אני אגיד לך משהו, אנצ'לוטי, כל מקום שהוא מגיע, יש החתמות גדולות. למה? בגלל שהוא תמיד מגיע לטופ של הטופ. עכשיו, נפולי לא עושה החתמות גדולות, כן? הביאו את גונסלו
היגואין. הביאו אותו אתמול, רגע, שנייה.
נפולי לא עושה החתמות גדולות כאופי של המועדון, גם מבחינה כספית, אין להם את הכסף שיש לאינטר ולכל האחרים. יכול להיות שעכשיו עם ליגת האלופות כאילו מובטחת ויש יותר כסף, ואולי יש להם טיפה יותר כסף, אבל לנפולי אין את אותו כסף שיש ליובנטוס או אינטר מילאן או רומא וכו'. אוקיי? יש דיבורים על דימריה ודוד לואיז, ויש עוד כל מיני דיבורים, ויש דיבורים אפילו שאנדרה פירלו, האמא של כל השחקנים האלגנטים, גם כן יגיע לנפולי, אבל לפי דעתי זה שינוי תרבותי מהותי. כלומר, מרוויציו סארי עם הסיגריה בזה, הבנקאי לשעבר שמגיע עם הליגות הנמוכות, זה מתאים לנפולי, אתה מבין? אפילו ברמה של הסימאונה, זה מתאים לנפולי.
אז אני אגיד, אני אסתכל על זה רגע מבחינת כדורגל, מה שהכי מעניין אותי זה, אתה יודע, קרלו אנצ'לוטי, כל הקריירה שלו היה כדורגל מאוד דיירקט, מאוד מאוד דיירקט בכל הקבוצות שהוא יימן בהם, והוא הולך עכשיו להיכנס לקבוצה ששלוש שנים שיחקה פוזשן על הברצלונה. עכשיו, נפולי זה מועדון פסיכוטי, בסדר? כמו כל דרום איטליה. כמה זמן ייקח לו לעשות את האדפטציה הזאת, ולמי יהיה סבלנות לדבר הזה? זה שתי השאלות שמאוד מאוד מעניינות אותי, כי ייקח לו זמן להפוך את הקבוצה הזאת.
וסרי, שוב, סרי מאמן דידקטי מופלא, יש לו מתודות קבועות ומסודרות, ועבודה נהדרת. אנצ'לוטי הוא לא כזה, אנצ'לוטי הוא מאמן של פיל, הוא מאמן של להגיד את הדבר הנכון בזמן הנכון, להגיד לשחקנים, תקשיבו, לכו לזה. אגב, בגלל זה הוא לא הצליח כל כך בבייר מינכן, כי בבייר מינכן היו רגילים לטירוף של פפ גוארדיולה, ופתאום מגיע אנצ'לוטי, ובשנה הראשונה הוא אומר, תקשיב, תעשו אותו דבר. אתה יודע, וברגוע וזה, ואז כאילו הם אומרים, רגע, איפה הטירוף? אז אני לא יודע כמה זה יכול לעבוד. אני מת על אנצ'לוטי, באמת שאני מת עליו.
אני חושב שבסופו של דבר, זה נאפולי, זה מועדון שנמצא עם הפנים, ואני חושב שעם הרוח, עם הספיריט של המועדון, בכיוון הנכון.
אחי, שוב, זה ערבים, אתה מבין?
אבל זה בכיוון הנכון, ואני חושב שאנצ'לוטי יכול להיות שזה הגלם שהם צריכים, וזה בסדר, וזה צריך לתת לזה צ'אנס.
הייתי מעדיף את הקטור קופר. אומר לך, באמת.
אתה יודע כמה משחקים של מצרים ראית לאחרונה, קטור קופר משחק כדורגל של
1950. קודם כל אנחנו יודעים את זה, דבר שני, אנחנו יודעים מה שהוא יגיע לגמר עם מצרים ויפסיד. אנחנו יודעים את זה.
אז אני חושב שדווקא אנצ'לוטי, זה לא ההבדל בין האש לרוגע שלו בביירן, לדעתי זה בדיוק אותו הבדל שהוא הולך לעבוד איתו עכשיו בנפולי, קבוצה שמשחקת פוזשן של 70% כל משחק, שואבת לבנות מאחורה ולצאת לאט קדימה, ואנצ'לוטי את כל השנים הכי יפות שלו עשה בכדורגל מתפוצץ, מאוד דירקט, מאוד מהיר, מאוד 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 שונה, קשה.
הייתי הולך עם קונטה אם אני נפולי, אבל הם לא רוצים, הם לא רוצים, אתה מבין, הם רוצים...
אם הייתי ארסנל, הייתי אולי הולך על קונטה.
לא, ארסנל, אבל...
אם הייתי ארסנל, הייתי הולך על קונטה.
לא, ארסנל, אבל לא רוצה את הכדורגל הזה, לא רוצה את הדבר הזה.
מה, קונטה לא משחק כדורגל יפה?
לא.
לא כואר?
לא,
מה זה, לא. אני חושב ש...
לא, אני לא אומר שזה... לא, לא, לא. סליחה. אני לא מחלק את זה ליפה, לא יפה. אני מחלק את זה לסוג הכדורגל שארסנל רוצה לראות כחלק מהמיתוג שלה, כחלק מהאסטרטגיה של הקדימה.
ומה יותר טוב מהמילה האחרונה של פרוברצ'אלי, קונטה הביא, החזיר את הכדורגל האיטלקי להיות מה שהכדורגל האיטלקי היה לפני עשור, דיברנו על זה פה מלא פעמים, אבל אני חושב כאילו, בסדר, לא נחזור לדיון.
לא, זה פשוט לא, זה לא...
מבחינה מיתוגית זה הכדורגל הכי מוכר בעולם היום, ה-352 שעופר ל-343 אינטנסיביות באגפים, זה מה שהם מוכרים.
נכון, אבל זה לא בדיוק הכדורגל שהם רוצים, וזה גם לא האישיות שהם רוצים, כאילו בסופו של דבר הם רוצים משהו אחר, אבל בסדר, עזוב, דיברנו על זה מספיק,
אפשר לדבר על זה עוד.
אוקיי, עוד נשאר באיטליה, כי אם אנחנו כבר באיטליה, מילאן בעצם מקבלת, זרקו עליה את הספר של הפייר פליי הפיננסי, מה שנקרא.
מי האמין?
כן. אני אגיד את זה שוב, מההתחלה זה היה מפוקפק, פסיכי, זה בכלל, זה שזה עבר, זה משהו מזעזע בעיניי, מראה את הרגולציה העלובה בכדורגל האיטלקי ובכדורגל האירופאי בכלל, הם עוברים עבירות קשות מאוד על הפייר פליי הפיננסי, עמוק בתוך בור של חובות, אליוט מנג'מנט, שבעצם הם הבעלים שלהם, בגלל שהם נתנו הלוואה למי שרכש, שזה סיני מפוקפק, שלא יודעים, שזה השם שלו אפילו, האמיתי, לא יודעים מה החברה שלו, זה באמת, זה סיפור הזוי, ויש חקירה לתוך העניין של הרשויות...
להחזיר המון כסף במעט זמן.
כן, ויש להם, הרשויות מס באיטליה בודקות, אם זה לא היה הלבנת הון. קיצר, זה...
שמי ילבין? הסינים.
כנראה שותפים איטלקיים של הסינים, שאולי אחד מהם לפי החשדות, זה סילביו ברלוסקוני.
אנשים שבאו בגב של הסינים, כאילו, כן. ועשו את העסקה עם יש, ברלוסקוני.
תקשיב, משהו וואו. היה שם מפוקפק ברמה של סרט אושן 11. בכל מקרה...
מתי יוצא הסרט?
כן. בכל מקרה, יש דיבור של אליוט מנג'מנט מביאה בעלים אמריקאים, אוקיי? אבל מאוד יכול להיות... מה?
סתם, לא, אני צוחק.
לא, אני אומר, תשמע, ג'יימס פלוטה עושה עבודה מדהימה ברומא לפי דעתי,
וגם ג'ון הנרי עושה עבודה יפה בליברפול. חוץ מיונייטד בסך הכל הם סבבה.
לא, יש ויש, לא, יש ויש. אתה יודע, כמו שיש ויש, אתה יודע, אם הבעלים של בוסטון קונה קבוצה, בוסטון סלטיקס, ג'יימס פלוטה, אחד מהם, קונה קבוצה, הוא יודע איך להתעסק עם ספורט, זה מצוין, זה נהדר. אתה יודע, אני מעדיף את זה על פני אוליגרך ששם כסף ורוצה לשלוט בהכל, אבל לא משנה. בכל מקרה, מילאן, מה, כאילו, מה הולך לקרות שם? כי זה יכול להיות קריסה, הם לא יהיו בליגת אירופה אפילו, פירונטינה כבר, ולציו וסמדוריה קיבלו כבר דיבור מההתאחדות לכדורגל האיטלקית, שאתם תחליפו אותה, כאילו...
גם אם קבלו את ההשעיה הזאת, שוב, מועדונים בסדר גודל הזה, זה לא דבר שנמחק ביום, תמיד יבוא בסוף מישהו שיקנה, תמיד תהיה איזה קומבינה עם איזה בנק איטלקי שיסכים לקצץ חלק מזה... זה הרבה פחות שחור ממה שזה נראה, גם אם זה אומר שהולכים לשנה, שנתיים קשות, מועדונים בסדר גודל הזה, תמיד ימצאו...
עיין ערך פרמה. שהייתה, נרדה לליגה הרביעית, נרכשה בעצם על ידי אנשי עסקים מקומיים ודרך טיפוסו של ויאלי, של האוהדים, חזרו בשלוש שנים לליגה הראשונה.
יותר מזה, גם פארמה בשיא גדולתה, אני לא חושב שמילן תגיע למצב הזה, כי פארמה בשיא גדולתה היא לא מעית מהמשיכה ומהרפיוטיישן שיש למילן. זאת אומרת, ימצאו מישהו שיקנה את המועדון הזה. ייקח עוד חצי שנה, עוד שמונה חודשים, עוד שנה.
יש פה איזשהו צדק היסטורי קצת בקטנה.
על מילן?
כן, לא, לא צדק היסטורי, אבל תשמע, זה מועדון שבמשך שנים נהנה מטופ שהוא גם הרבה פעמים מתחכך בדיוק בדברים האלה של הון ושלטון ו- 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 ובסופו של דבר אתה יודע when you, שאתה מתעסק בדברים כאלה מתישהו
אתה אומר קרמה איזה בונגה בונגה
בסופו של דבר כן אבל שוב אני מסכים מועד מילן זה
אין
מוסד
אין כמו מילן
זה יוניברס
כן.
זה צריך להבין מה זה באיטליה כשמדברים על מילן זה לא זה, זה, זה יקום שהוא מילן
כן.
זה משהו שהוא אישיות שהוא זהות לא רק ממילאנו, אגב, כל צפון איטליה זה...
החשש הגדול הוא שבאמת יש שם בורות תובעניים שאתה לא יודע מה קורה שם.
כן, אבל כמו שעושים כל טייקון, מוצאים דרך לקצץ חלק נכבד מאוד מהחוב בדרכים כאלה ואחרות, ומסתדרים.
שוב, אתה לא יודע במה הם עושים, אתה לא יודע מה יש בתוך הבורות האלה. אם זה קשרים של המאפיה והמאפיה הסינית, ואני לא יודע, כן, אני, אבל יש שם דברים שכל איש עסקים נורמלי, כלומר, בן אדם עם כסף ותוכנית וכו', מגיע ואומר, אוקיי, זה בעייתי. כן? אתה לא יודע מה יש שם, זה אחת מהבעיות הגדולות של מילן. אני חושש קצת לעתידה, במובן הזה של, אוקיי, פייר סייל, הנה שוק העברות השחקנים, תראה, יש עכשיו אוכלי נבלות, אוקיי, קודם כל הבעלים בעצם של מילן, אליוט מנג'מנט, הם סוג של אוכלי נבלות, הם אנשים שמפרקים נכסים ומוכרים אותם הלאה בשביל להרוויח את הכסף שהם הלוו בהתחלה, הם בעצם מרוויחים ככה את הריבית שלהם, הם עשו את זה לארגנטינה, כן, למדינה, כן, לא לקבוצה ארגנטינאית, לארגנטינה הם עשו את זה,
הרבה אנשים עשו את זה לארגנטינה.
בסדר, אבל הם היו מאלה, תקשיב, הם
והבנק העולמי, כן, וקרן כן. המטבע, שנתנה לאליוט מנג'מנט להיכנס לארגנטינה, אז ולקנות את הפחם, נכון, ואת, נכון, ואת הזהב, ואת המים.
מן הסתם, אוכלי נבלות צריכים נבלה. אוקיי, אז בסופו של דבר,
בסופו של דבר הכל מגיע לוושינגטון. סתם.
אז הם כאילו, תשמע, יש עכשיו פיירסל, כן? דונורומה זה נכס 100 מיליון יורו, משיגים עליו.
קל.
עכשיו נגיד שבגלל שהוא עונה,
זה לא משנה. אם מגיל ואחרי מה שהוא עשה כבר, שוער יש לך, יש לו 15-16 שנה עוד לשחק?
במיוחד שהוא בן 9.
לא, זה משנה, יש לו עוד 15-16 שנה לשחק.
מי עוד מהנכסים יש להם שם? שהם יכולים, סוסו?
פרנקסיה
יכול להיות.
לא, אולי לא בסכומים האלה של דונלד.
אבל תשמע,
הוא יכול להגיע ל-50-60.
כן, לא יודע אם 50-60, אבל גם 30-40, ברגע שהם קונים אותו בסכום הזה, והוא עשה עונה בסדר, עם הגיל.
לפי דעתי הוא עדיין שייך לאטלנטה, והם צריכים לשלם עליו 22 מיליון יורו עדיין.
זה וגם הקן, יש להם את הקן צ'לנלו.
כן, הקן שהגיע מלברקוזן, ונתן, הוא באמת נתן את העונה הכי טובה מבין כל אלה שרכשו.
כן, אבל הוא הגיל נגדו, קצת, במובן של העברה גדולה.
סילבה כזה שנתן, שהגיע בהרבה, אנדרי סילבה, החלוץ שהגיע כדבר הגדול הבא, אחד מהחלוצים המצוינים של פורטוגל, נתן עונה נפילה, יש עכשיו דיבור עליו שוולף זיקנו אותו, וג'ורג' מנדס, הקשר שם.
בדיוק, אז עכשיו שאלת למה לפעמים צריך מגה אייג'נט שלוקים 50% עמלה, כי הנה פה שמגיע מצב כמו מילן שייחסת לקשיים כלכליים, והיא צריכה לנפח סכומי העברה מטורפים, סוכן רגיל לא יכול לעשות את זה. פה הם נכנסים.
אבל סוכן שיש לו בעצם בעלות סוג של על קבוצה בפרמייר ליג יכול לעשות את זה.
נכון, נכון.
איזה מגעילה, אורי.
לא, תראה, כאילו, בסופו של דבר זה פתרונות מכוערים, כן? זה לא, אף אחד לא רוצה את זה בטמפרטורת החדר או בעולם כדורגל אוטופי, אבל בסופו של דבר, אם אתה רוצה להציל מוסד כמו מילן,
it is what it is.
מי עוד יש שם? יש את קרוטונה שנתן עונה טובה מאוד בתור ילד.
בגיל 20.
בגיל 20, אתה יודע, זה משהו שאפילו קבוצה כמו רומא כזאת יכולה לרכוש, אתה יודע, זה ברמה הזאת, למרות שאני לא רואה את זה
קורה. האמת שהוא, זה יהיה מאוד חבל, אני חושב שמילן,
יש את סוזו?
סוסו. קוטרונה זה השחקן שמילי צריכה לשמור עליו, זה פנים של מועדון, זה צבע, זה...
לך תשמור. אתה בבור כזה עמוק שאנחנו לא יודעים איזה בור.
כן, אבל מצד שני גם שיובה ירדה עם מינוס 30 לסריה ב', נשארו איתה הרבה אנשים.
אוקיי, זה שונה אבל, כי יובה ירדה עם כל הכסף בארנק. כן, לא היה שינוי בעלות, הם, אתה יודע, הם הגיעו, בנו תוכנית.
היה שינוי בעלות.
לא, אני אומר... לא, לא. היה שינוי...
כפוי, אבל כן.
היה כפוי, אבל עניאלי, משפחת עניאלי עדיין הייתה שמה והייתה תומכת, ועניאלי לא עזבו.
לא מכרו את הקבוצה.
לא מכרו את הקבוצה, גם הם לא היו בבור כלכלי. הם לא היו בבור כלכלי. ומן הסתם, אתה יודע, הם יצאו... בוא נגיד, בופון הוא קדוש, כן? אבל הוא לא היה נשאר אם הוא לא היה מקבל כסף קצת.
ונדווד וטרזגה ודל פיירו, זה גם חבר'ה רציניים שיכלו לעזוב.
טרזגה, אגב, הוא השחקן האהוב עליי, שהשם שלו הולך הלאה, עם שחקן מצרים.
נכון, עם מחמוד טרזגה.
אני אוהב את זה.
או את מכירות אותו.
הוא בסוכנות?
כן. שחקן על.
נתן גם עונה
מתקשיב.
איך הולך הקטע של טרזגה, כאילו, ספר לי על השם, כאילו, מה הוא עכשיו,
אבא שלו היה אוהד שרוף של טרזגה, זה הכל, it's simple as that.
זה כמו שיש את הילד הזה בכפר קאסם או משהו, או זה שקוראים לו מרדונה.
כן, כן, לא, זה שם שלישי, מחמוד חסן טרזגה, הוא מונה ככה. עם כדורגל המשחק רק של כישרון, הוא היה... הוא עצום.
הוא עצום. הוא דומה לטרזגה בפנים, זה היה הקטע.
הוא עצום, הוא שחקן...
הוא כישרון מאוד גדול, וגם אני חושב שעשיתם, מי שמהסוכנות שלכם היה אחראי על המעבר של קסימפה, שנראה לי כבר דיברנו על זה בעבר, זה היה פשוט החלטה מצוינת. כי נוטים לזלזל בליגה הטורקית, בשיחות על כדורגל אירופי, אבל השנה אנשים ראו גם... איזה כוח משיכה יש לליגה הזאת?
בוא נדבר שנייה על הליגה הטורקית באמת, כי היא הסתיימה, בדיוק, היא הסתיימה עם בום, יחסית, כאילו, אוקיי, כל החודש האחרון היה...
זה נע בין טירוף לשיגעון, למחירת משחקים, לאלף ואחד דברים, המון 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 קונספירציות שרצו שם, רק שנסביר, בעצם נוצר ראש חץ נדיר של ארבע קבוצות מאיסטנבול, גלת הסרי, פנרבחצ'ה, בשקטה שאלופה ו...
בשקשיר,
קבוצת הממשלה. ובאמת, קבוצה שמקבלת מימון ממשרד הספורט הטורקי. ובאופן אדיר, ארבעתן יכלו בעצם לזכות באליפות ביום האחרון, שזה דבר שלא...
שגלת הסרי הגיעו כאילו, אבל עם יתרון.
היא הובילה, ובאמת ביום האחרון כולן ניצחו, אבל...
גלת הסרי זוכה באליפות מאז הראשונה, מאז 2015.
נכון. ותכתרים... פתיחתרים האגדי לוקח תואר מספר 17 בקריירה.
יותר מאמן. יותר מאמן.
היית רוצה את פתיחתרים בארסנל?
אפרופו מילן וחיבור תרבותי וזה, הוא שם כשל כאילו, אבל...
הרבה אנשים היו חושלים בסיטואציה
שם. פתיחתרים נראה לי כמו מישהו שהוא... אתה לא מנצח אותו בששבש. הוא פשוט...
תפסיק להיות אוריינטליסט.
לא, קודם כל זה ששבש.
הוא לא יודע לשחק ששבש. אולי הוא אוהב לשחק דמקה.
תקשיב, קודם כל לפי דעתי הוא אלוף העולם בששבש.
אולי הוא אלוף טורקיה בשחמט ואתה לא יודע את זה.
יכול להיות גם. הוא משחק שחמט עם קוביות, כמו שאומרים. בכל מקרה, הוא נראה לי כמו ווינר מטורף בקטע של... תקשיב, זה... גלת הסרי התחילה את העונה לא טוב, כאילו במובן הזה של...
לא נכון, לא נכון.
לא, לא, שנייה, שנייה.
האליפות שלהם התחילה עם איגור טודור, שהאוהדים לא קיבלו אותו, אבל הוא לקח את המועדון לפתיחה, אם תקן
אותו,
לפתיחת העונה הכי טובה של קבוצה בליגה הטורקית.
אני לא מדבר... שנייה, אני לא מדבר מבחינת ניקוד, אני מדבר על... כאילו היה בלגן במועדון, וכאילו דיברו על זה, ולא אהבו שם, והיה לך...
את המאמן, איגור טודו.
היה מלא רעש, והיה שחקנים שרוצים לעזור.
חילופי הנהלה באמצע השנה.
חילופי הנהלה, היה לך... בוא נה, היה לך שם דרמות טורקיות.
נכון, אבל היה עם את בפתי מגומיס, עם סי שערים לשחקן בליגה הטורקית, 29 גולים, הוא בעצם משווה, לפי דעתי, את הסי של מלך השערים, הזר האחרון שהיה שם, שעכשיו ברח לי מי זה היה, אבל הוא השווה את הסי, 29 גולים. וקודם כל, כיף לראות את גומיס, שחקן שטענו לראות את...
הוא עדיין חוגג עם הזה.
הוא עדיין חוגג ככה, שם
בכלל... על הרבה חגיגות היום, השנה.
בדיוק, ובטורקיה זה המקום בדיוק לחגוג ככה. ונחבר את זה באמת לטרזיגה,
ב-32 כבר.
כן.
ועדיין הם הולכים למכור אותו בקיץ בארגז.
למי הם קוראו אותו?
פרמר ליג חזרה.
פרמר ליג?
אגב, אתה תאהב לשמוע את זה, אתה יודע מי אחד המיין טארגטים שלהם לקיץ הקרוב?
של מי?
של גאלה.
מוחמד סלח.
ג'ק ווילשר.
וואלה, אוקיי. אפרופו, גרם סונס, כשהיה מאמן של... תקעת הדגל של פנרבחצ'ה. לא, סליחה, הוא תקע באצטדיון של פנרבחצ'ה, לקח את הדגל של גלת הסריי. כן, אז הם שם מחבבים...
בכל מקרה, לענייננו, נוטים הרבה לזלזל בליגה הטורקית, אבל...
מי נוטה לזלזל בליגה הטורקית?
הרבה נוטים לזלזל ולהגיד, הוא הולך לכסף הגדול של טורקיה, הוא הולך...
קודם כל, זה לא רק כסף גדול, זה מס נמוך מאוד.
זה מס נמוך, ויותר מזה, זה אוהדים מטורפים, ואווירה, וקודם כל, מקום שחולה על כדורגל, וכן יש בו מניירות יותר מזרח תיכוניות משאר אירופה, אבל גם אוהד יכול לספר לך על
אנשים, אנשים לא, אז זהו, אני מסכים, אנשים לא מבינים שהטופ 3 של טורקיה זה מועדונים שעושים כמעט כל שנה לפחות אחד מהם בין שמינית לרבע גמר צ'מפיונס. כאילו זה לא מה שאפשר לזלזל בו. כמה ליגות שולחות נציגות בסדר גודל האלה שהם לא רק אוקראינה שיש לה אחת או שתיים במקרה הטוב, אלא 3-4 שמתחלפות על בסיס שנתי. זה ליגה מאוד, השמנת שלה מאוד חזקה ומאוד עשירה, והיא מושכת כוכבי על שבאים לכסף ולאווירה, והרבה מאוד אנשים, בטח הם גרים באיסטנבול, מגיעים ונשארים שנים.
כן, יש להם את השוער של אורוגוואי,
מוסלרה,
מולסרה.
בדיוק...
פיגולי שם,
פיגולי,
נתן עונה מצוינת.
לא, גאלה נתן עונה נהדרת. אני קצת כאב לי על בשקטש, כי אני מאוד מאמין בפרויקט של בשקטש.
בשקטש הם גם יותר טורקיים, כאילו, גם מבחינת שחקנים, כאילו, מבחינת...
כן, תראה, נכון, קודם כל.
כי יש לך המון המון זרים בליגות.
דבר שני, יש להם מאמן גדול, שנול גונש, הוא גאון כדורגל, זה אולי בן אדם שהיית רוצה לארסנל.
לנפולי.
האמת שכן. תשמע, באמת שהוא איש עבודה, הוא גם העבודה שהוא עשה בטרבזון ספור, מי שלא מכיר ולא זה, תלכו לראות משחקים של טרבזון ספור, מהתקופה ששנול גונש היה מאמן שם, מדהים.
תמיד מנסה דברים, הוא יישאר בבשיקטש?
אני מאמין שכן, כי בשיקטש הם לקחו מודל מאוד מאוד מעניין של פיתוח המותג ופיתוח המועדון, חיובי או לא, אבל אתה יודע... לחשוב על זה שקבוצה טורקית עושה מסע משחקים בסין, ועושה מסע משחקים באזרבייג'אן ובאיראן, הם מבינים את הפוטנציאל שלהם כמועדון עם זהות טורקית, שהיא מעבר לטורקית לוקלית, אלא זהות טורקית אוניברסלית.
כן, ובגלל זה הם קצת בקסח עם ארדואן, לא? כלומר, בגלל זה יש להם איזושהי...
נכון, זה אגב אחת הספקולציות המרכזיות לגבי העונה הזאת, שבעצם נעשה הכל כדי שבשיקטש לא תיקח את האליפות.
האליפות שלישית ברצף, כאילו.
נכון, אבל תשמע, אז קצת כואב לי, כי אני מאוד אוהב את הפרויקט של בשיקטש, אני חושב שבאמת ממצב שזה הקבוצה השלישית של העיר, הקפיצה שהם עשו בשלוש וחצי, ארבע שנים האחרונות, הופכת אותם בעצם למגה מועדון יותר עדכני, גם מגאלה, למרות האליפות הנוכחית, ובוודאי שמפנרבחצ'ה, שעדיין לא התאוששו בעצם.
אבל גם אני זוכר שהם עשו את ההחתמות הגדולות בקיץ, אז היה להם את המימים האלה שהם עשו, כאילו של...
הם יודעים לשווק, ולפי דעתי... הם יודעים את המשחק, הם עושים צעדים, אתה מבין, מה יש להם לעשות מסע משחקים באיראן? אבל שאתה חושב שאיראן זה מקום שבעצם החיכוך שלו עם הכדורגל העולמי הוא מאוד 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 נמוך, הוא מסתכם בסופו של דבר בנבחרת ובמשחקים של אסטגלל ופרספוליס בליגת האלופות האסייתית. אז תחשוב מה זה שבא לטהרן, גם היא עושה משחק ידידות אחד, ושבוע מתאמנת שם, מה זה עושה מבחינת ילד, או בכלל אוהדי כדורגל באיראן, שהם אומרים, בוא נה, הקבוצה הזאת, קבוצה אירופאית, אבל היא גם טורקית, אפשר להתחבר אליה, זה צעדים גאוניים ברמה שניצול
השוק האזורי. כל מי שמביא את וגנר לב מבחינתי, צריך לזכות באלף.
כן, ושחקנים מגניבים, הטיבה אצ'יסון וצ'נק טוסון האדיר.
טליסה.
אנדרסון טליסה.
אני
מעריץ מאוד גדול שלו, ואני חושב שצ'יצ'י עשה טעות שהוא לא לקח אותו לברזיל, כי מעבר לזה שהבן אדם יכול לשחק ליטרלי בכל עמדה במגרש, זה בדיוק מה שאתה רוצה במודן. אתה רוצה את השחקן הזה שישב, אפילו שישב ב-22, 21 שלך בסגל, אבל שאתה תצטער אותו.
יש דיבור עליו למנצ'סטר יונייטד.
זה דיבור חזק.
ויש דיבור שאוז יעקב, אוז יעקב? אוז יעקב?
מי זה?
הקשר, אוז יעקב, שהיה בארסנל.
אוזייקופ?
אוזייקופ.
כן.
שגם כן יעבור לזה, לאנגליה. אוקיי, בוא, אני רוצה
לדבר. בקיצור, אחלה טורקיה.
מה, ספרת על איסטנבול ברקצ'שיר?
ברקצ'שיר.
ספר, למה הם ממשלתיים?
כן, זה מועדון כאילו שאין לו באמת בסיס אוהדים רחב, מועדון שהוא... כביכול ניסה, הוא קם כדי לייצר...
מי הקים אותו?
משרד הספורט ביחד עם אנשי עסקים מקומיים, משרד הספורט הטורקי, במטרה באמת, בדיוק בשנים, גם שהדרבים של איסטנבול הפכו להיות דבר שהוא לא, לא, מה שנקרא, לא בילוי לכל המשפחה, בלשון המעטה, כן. עם הרוגים ועצורים, ובעצם שש שנים שמשחקי דרבי לא נערכים בנוכחות קהלי קבוצת החוץ, אז היה שם ניסיון ליצור איזשהו מועדון פלסטי יותר, פלקטי יותר, אבל שיאפשר לאנשים כאילו ליהנות מכדורגל.
מגיעים אליו אנשים כאילו?
מעט מאוד.
כאילו הם היו על סף לקחת אליפות עכשיו.
זה בעצם הקבוצה הרביעית או החמישית של איסטנבול?
רביעית. כן, רביעית.
לא, יש את, איך קוראים להם?
יש את קסים פאשה שזה גם איסטנבול.
שהם כאילו יותר גדולים.
כביכול, כן, הם גם, אתה יודע, זה השכונה של ארדואן, האצטדיון של קסים פאשה זה האצטדיון רג'פ טייפ ארדואן.
איזה מקום מקסים, מקום מקסים לטורקיה.
לא, האמת היא... ארדואן אגב, אתה יודע שהוא היה כדורגלן ונבחן בפנרבחצ'ה.
כן, גם אחמדינג'אד היה כדורגלן.
וגם אוסמה בן לאדן היה משחק כדורגל.
לא, אוסמה בן לאדן לא היה כדורגלן, אבל הוא היה אוהד ארסנל.
אבל אתה יודע איך הוא היה עושה, איזה מבחנים הוא היה עושה לאנשים לקבל אותם לטליבן
שם? אתה זה עכשיו צחוקים או
שאני רציני? קראתי דווקא תחקיר של ה-BBC על, עם אנשים שהיו קרובים לאוסמה בן לאדן, והדרך שהוא היה בוחר את האנשים הבכירים לפעולות זה, הוא היה מדבר איתם בשפה של כדורגל, הוא היה קורא לבן אדם חלוץ, מגן, בלם, כל הזה, והדרך שהוא היה עושה דינמיקה חברתית לפעילי טרור שלו, זה משחקי כדורגל. זה דבר מדהים שחושבים עליו. תראה. גאוני, כאילו. כאילו, אתה רואה בן אדם על המגרש, אתה יודע איך הוא
מתנהג. גם פאבלו, אומרים שגם פאבלו אסקובר היה כזה, אולי יש קטע כזה
של... פאבלו אסקובר לקח ליברטדורס עם נציונל, קבוצה שהייתה כולה ממומנת על ידי קוקאין.
כן, ויש גם את הסיפור, יש כמה סיפורים עם דיקטטורים ופסיכופטים וכדורגל, אבל... בואו נדבר על דברים יותר מסמכים.
למה? זה מעניין, לא? בשביל זה הבאת אותי.
אוקיי, תן עוד איזה סיפור על דיקטטור.
איזה דיקטטור? מה, באת לדבר איתי על מה?
שנייה, לא, כי אנחנו רוצים לדבר על הסגלים במונדיאל של המדינות שלכם, אבל היה גם קדאפי, שה...
הבן שלו שיחק בפירוג'ה.
הוא שיחק בפירוג'ה, שמה, הוא היה... ואגב, הוא נתפס בסמים, והוא לא שיחק אף פעם. הוא נתפס על סמים וזה.
לא, שתי קדאפים.
סדאם חוסיין והבנים שלו שהיו
סמים. הבן של סדאם חוסיין
מתעלל בשחקני כדורגל, שזה היה מזעזע. תראה, כשחושבים על רוב הדיקטטורים כן ניסו לעשות משהו עם כדורגל, בגלל שהם הבינו את החשיבות של הכדורגל. באיראן, האייטולות קצת מפחדים מהמשחק הזה.
היום, תראה, אני חושב שאם אתה בא לך עכשיו כבר...
אבל עוד שנייה, אני רק רוצה להשלים פה. קונטקסט, היטלר למשל, הוא ממש נמנע מכדורגל. המשחק כדורגל היחיד ש...
בגלל זה הוא הפסיד.
או שלא. הוא נמנע לגמרי משחק כדורגל. המשחק היחיד שהוא ראה, זה היה משחק של נבחרת גרמניה הנאצית מול נורווגיה באולימפיאדה ב-36 שהם הפסידו. אמר, עזבו אותי מהכדורגל. כאילו מנסים להדביק לו שהוא עד את שלקה, הוא לא עד את שלקה, זה לא נכון. הוא לא עד אף אחד. ויותר מזה, גבלס היה אומר שכדורגל הוא יותר מדי הפכפך. ולכן אסור להשקיע בזה הון, תן לפועלים לשחק כדורגל.
נכון, אבל דווקא לדינמו קייב יש סיפורים נהדרים מהתקופה של מלחמת העולם השנייה, שדינמו הפכה להיות הקבוצה הכי פופולרית בהונגריה, לא רק בגלל שהייתה...
בהונגריה?
באוקראינה, אמרתי הונגריה. לא רק בגלל שזו קבוצה שהייתה ממומנת על ידי השלטון הסובייטי, והקבוצה של המדינה, אלא שבאמת זה היה... נקרא לזה הכלי או הפלטפורמה היחידה של האוקראינים להביע איזשהו אנטגוניזם לכיבוש הנאצי, ושהיו שם משחקים, אתה יודע, שחיילים נאצים יורים לכיוון הכדור, כששחקני דינמו כאילו רצים עם הכדור במגרש, והמון משחקים שדינמו עשו נגד הצבא הגרמני, נגד הוורמאכט, נגד כל הדברים האלה.
כן, יש המון סיפורים כאלה, הסיפור כאילו למשל של... יש סיפורים שרצחו, כאילו, כדורגלנים שניצחו וכאלה.
בוודאי.
יש הרבה סיפורים על זה. בספרד יש המון סיפורים של פרנקו, ובעצם כדורגל זה היה המקום היחיד שבאסקים יכולים להביע את הבאסקיות שלהם, וברצלונה יכולה להביע את הקטלוניות שלה, והיה לך שם המון, הכדורגל תמיד היה מאוד פוליטי.
עדיין.
ועדיין מאוד פוליטי בספרד.
גמר הגביע הספרדי לפני שנתיים, ברסה אתלטיק בלבאו הצטרך לשלם שורים. בוז בהמנון הספרדי.
כן, כן.
יותר מזה? אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם זה היה פה. בני סכנין הכי נצרת, גמר גביע.
דווקא בגמר גביע של בני סכנין, אני זוכר את זה כאירוע מאוד הורמוני.
מאוד, מאוד.
נגיד מי שחקו נגד רמת גן זה היה, לא?
זה היה בני סכנין... לא, 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 לא.
נגיד מי זה היה?
בני סכנין היו נגד הפועל חיפה.
הפועל חיפה? כן. טוב, אחרי שסיימנו את הקטע של הדיקטטורים, מה דעתך על דיקטטורים, מועד? אתה בסדר איתם?
אני בסדר איתם. אתה צריך לעבוד. הטוב שלהם.
אתה צריך לעבוד עם... טוב, בואו נסתכל, אפרופו דיקטטורים, פיפה. מונדיאל, אנחנו נקדיש את השעה...
פועל חיפה, יפה.
נקדיש את השעה הזאת לסגלים של המדינות עולם שלישי, ככה קראתי לזה, אורי כועס עליי על זה. ככה.
הנה, הוא עד פה, הוא יכול להגיד לך למה.
בוא נתחיל עם אפריקה.
בוא נתחיל.
אוקיי. אפריקה, נגיד הנבחרת הכי חזקה שהם שולחים זה סנגל, הייתי?
By far.
אוקיי, בוא, למה? למה?
חשוב להדגיש, כן, מצרים, מרוקו וטוניסיה זה גם אפריקה.
כן, אני חושב ש...
נכון.
אוקיי, אני אגיד את זה.
לא,
שמצרים...
עשיתי את זה בעיקר למאזינים, לא לנו.
אוקיי, אני חושב שמצרים היא נבחרת הרבה יותר חלשה ממה שאנשים חושבים. מאוד מאוד לא מאוזנת לצד שלושה, אולי ארבעה שחקנים שהם באמת ברמה אירופאית, יש עוד שישה, שבעה ממלא מקום. סנגל היא פשוט נבחרת באמת בלב אירופאי.
יש לך בלם קוליבאלי, אחד מהבלמים הכי טובים באירופה.
שני בלמים. סליף סנה עובר לשלקי עכשיו ב-7 מיליון יורו.
ויש לך את קארה אמבוג'ה.
קארה של אנדרלכט, גם...
מה שמדהים בסגל של סנגל, וקודם כל...
אגב, סליף סנה הוא השחקן המצטיין, אחד מהמצטיינים בבונדסליגה, שהוא היה בהנובר, שהנובר הייתה הקבוצה המזעזעת, אבל כן.
רגע, תן לו עוד...
אז אני... תן סקירה קצרה של סנגל לפני שנצלול לסגל.
כן,
אוקיי.
כן, כן.
סנגל קצת רקע, סנגל מבחינת, קל מאוד להבין לאן מדינה אפריקאית הולכת מבחינת כדורגל, שאתה רואה את התשתיות שקיימות במדינה. מי שלא יודע סנגל, התשתיות שם ברמה מאוד גבוהה, אוקיי? בטח בקנה מידה אפריקאי. כלומר, נכנס שם הרבה מאוד כסף צרפתי בגלל הגיאוגרפיה, השפה, ההיסטוריה התרבותית והקולוניאליסטית. אז המון המון שחקנים סנגלים עוברים בכינון ישיר לצרפת בגילאים מאוד מוקדמים, גם לפני גיל 18 על אף, שזה מנוגד לחוקי פיפה בגלל הקשרים הפוליטיים בין המדינות.
וקשרים משפחתיים של השחקנים עם קרובי משפחה.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, יש שלוש אקדמיות מאוד מוכרות, מאוד מובילות שם. השתיים הכי מפורסמות זה דיאמברס, שזה קארה וגוואיה, השנייה זה ג'נריישן פוד, שהיום בכלל, מאז סעד יומנה, קפצה בטירוף. ואקדמיה חדשה שנכנסה לכל מערב אפריקה, ושמה דחיסת רגל מטורפת בסנגל, אקדמיה בשם ספייר, אקדמיה קטרית.
הבעלים של יופן בבלגיה.
של קסופן, בדיוק. קשרים עם קסופן.
כל החברים של גוארדיולה שיושבים בקטר, ומפתחים שם את זה.
כן.
אחת מהאקדמיות היחידות בעולם, יחד עם הגרמניות, שיש להם פוטבונאוט,
מהמתקן של דורטמונד, הבוקס של
דורטמונד, שזה מתקן של בעצם קידום טכניקה של כדורגלנים, ייצור. אז יש את זה בקטר, באספייר, כאילו בדורטמונד, באופנהיים ובפאלו אלטו, זה אקדמיה שמקימים שם משהו...
אחלה מקום פלו אלטו. מי ששם...
חזרה לסנגל.
אגב, גם דקר זה אחלה מקום. זה ממש, מה שאוהד אומר, זה מקום שהוא מחובר מאוד 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 למערב אירופה, בטח בעניינים של כדורגל.
גם תיירות. חבר'ה, רלי דקר.
יש שם סטארט-אפ האב די רציני, כאילו זה בהחלט מוקד שמתפתח.
בואו...
הגיעו למונדיאל מאוד בקלות, עלו מבית.
מאמן חתיך.
רגע, אפרופו, צוות האימון צריך להבין את הקונטקסט ההיסטורי.
קודם כל תן את השמות של הצוות האימון.
כן, אז המאמן, אלו סיסה, שעבר שחקן מונפליה, ברמינגהאם, פריס סן ז'רמן, באמת קשר אחורי קשוח ואפור, אבל בחור חתיך לכל הדעות, כמעט כמו עד.
זה קשה, קשה, כן.
אבל גם פרדיננד קולי, המגן השמאלי של סנגל 2002, אלו סיסה בעצמו היה הקפטן של נבחרת סנגל שהגיע לרבע גמר המונדיאל ב-2002, טוני סילבה, השוער של סנגל 2002, הוא מאמן השוערים, מי עוד מייעץ להם שם?
כמעט בלי, כי בדרך כלל במדינות אפריקאיות נותנים לזה מאמן. כמעט בלי נוכחות
צרפתית, נכון?
כן, נותנים לזה מאמן גרמני או צרפתי.
יש שם דווקא שני האנליסטים שם.
אנליסטים.
שני האנליסטים, זה מה שנקרא מיקור חוץ סנגלי, הם הביאו שני צרפתים, אחד שעבד בלהאבר, ואחד שעבד בברסט, שהם שתיהם מועדונים עם אקדמיות נפלאות, ובעצם מתמחים בניתוח...
לא, אבל לא רק, חבר'ה, אלו סיסה אוקיי, הוא נולד בסנגל, אבל הוא העביר 20 שנה בכדורגל צרפתי.
נכון, נכון, נכון.
כל הידע, הכל נכנס מצרפת.
אגב, הוא ספציפית התבטא באליפות אפריקה, שאלו אותו אחד העיתונאים, תגיד, לא מפריע לך שבאליפות מתוך 16 נבחרות, רק 4 מאמנים של הנבחרות האלה זה מאמנים אפריקאים. הוא אמר להם, חברים, מה זה מעניין אותי? אנחנו פה בכדורגל, זה שפה אוניברסלית, לא אכפת לי אם הבן אדם הוא מצרפת, מגרמניה, מבלגיה, או שהוא שכן שלי מסנגל, זה לא אמור לעניין אותי.
ככה, קישור,
אז זהו,
קישור יש להם 4 שחקנים בקישור, זה היה שם
תורף. אחד, בוא נסביר
גם למה.
אחד הדברים שמאוד מעניינים בכדורגל אפריקאי, שברגע שהנבחרת מעפילה למונדיאל, פתאום מגיעים מלא שכירי חרב, מה שנקרא, מלא אנשים שפתאום מוצאים את השורש האפריקאי שלהם.
למשל, דיהו, קיאטה.
סנגל, ניאנג וסבאלי. עכשיו, כן. ביה ניאנג זה שחקן שהיה לפני 3 שנים, נחשב טופ העולם מגילו. אז הרוויחה שני שחקנים בלבל מאוד מאוד גבוה.
וכאילו, קיאטה, הוא בריא כאילו? קיאטה, דיהו, בלדה.
בלדה, שהוא אמור לחזור, הוא כנראה יגיע גם לסגל של ה-23.
אחד מהכוכבים של מונקו, עד שהוא נפצע וזה, אבל כן.
שחקן מאוד מאוד גבוה, בוא נגיד, זה המאנה מספר 2.
גדל בברסה, מה זה?
כן, שחקן גדל בברסה, הוא ספרדי. הוא ספרדי, כן.
עכשיו, כשאתה פורא את הסגל שלהם, שוב, 3 בלמים ברמה מאוד מאוד גבוהה.
הם משחקים עם 3 בלמים.
הם משחקים עם 2.
כן, הם בגדול משחקים 4-2-4.
כן,
שבאמצע... אם אתה מחפש את המערך.
באמצע יש להם את קויוטה מווסטאם ו...
דריסה גיי. ששניהם שחקני פרמר ליג.
ביוק, ששחקני... תשימו לב לקישור, קויטה, גוויה ובדו אנדיה, שזה 3 שחקנים ששחקני פרמר ליג לגיטימיים לחלוטין. התקפה של מנה בלדה וניאנג, זה... נבחרת אירופאית לכל דבר, 2 מגנים צעירים מאוד 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 תקפים.
מי? רק תגיד אותם ואז נעבור לניגריה.
מוסא וואג, שהוא לדעתי אחד ה-one to watch, בוא נקחה.
הוא מיופן, הוא מהספייר.
כסופן, בדיוק. עכשיו, סעדיו מנה כמובן הכוכב הכי גדול של נבחרת.
הבחור שלהם היא אנדרלכט גם כן טוב.
קרה.
קרה עם בוג'י. בלם,
כן. קרה עם בוג'י, כן. אוקיי, ניגריה, על פניו זאת נבחרת שתמיד, תמיד, תמיד, מאז 94 בעצם, כאילו תמיד אמרו, הנה, ניגריה זה, הם הנבחרת האפריקאית החזקה, פלא אפילו אמר שניגריה תזכה במונדיאל ב-98.
גם בסוקרונומיקס זכו להם, חזו להם איזה הצלחה שעוד לא ראינו אותה, סוקרונומיקס.
עדיין אין להם את הסגל המלא, אבל אנחנו די יודעים מה הולך להיות שם, בוא תיתן לנו את הסקירה שלך של ניגריה
ואז... קודם כל, ניגריה, מה שאנחנו ב-94 לא נכון היום, שוב, עלייה של בוקו חרם, צריך להבין, ריסקה שם את הכדורגל. הרי כדורגל אפריקאי מתבסס על דבר אחד, שיבואו אנשים מאירופה, יראו את הכישרונות בגיל צעיר, יקחו אותם, יפתחו אותם בקנה מידה אירופאי. מאז כל מה שקרה שם, אנשים לא מגיעים לשם יותר. המקום היחיד שאתה מגיע אליו זה לגוס, ששוב, זה חלק זה זרת.
זאת מדינה ענקית,
מדינה עצומה.
יותר מ-100 מיליון תושבים.
עצומה שגם בלי תשתיות ובלי מרשם אוכלסין, ואין לך יכולת להכיר אף שחקן אם אתה לא ליטרלי הולך לשם ברגל.
כמעט 200 מיליון תושבים, 186 מיליון.
הם הולכים לשחק נגד איסלנד.
אז יש שם בלגן, המדינה ב... משבר כלכלי מטורף, המדינה במלחמה, כל הכדורגל שם תקוע כמו כל המדינה.
יש להם קבוצה שהיא אחת מהמוצלחות דווקא, שנקראת Mountain of Fire and Miracles FC. זו קבוצה נוצרית, שכל השחקנים שלה צריכים לעמוד באיזשהו סטנדרט נוצרי כזה, אסור כאבויים כאלה.
קודם כל, בסדר גודל האפריקאי, מבחינת מועדונים, אז עניים בה זה מועדון פאר ברמה היבשתית. זה לא צריך לזלזל בה...
לא, אין פה זלזול, אבל זה קבוצה מאוד מוצלחת, הקבוצה הזאת, וזה קבוצה קטנה, שכאילו הולכת על הכיוון ההפוך, כלומר.
בקיצור, הם במשבר עצום, בסדר? יש להם חוסר בכישרונות, יש להם חוסר באיכות. הם לא הפילו לאליפות אפריקה פעמיים ברצף, שזה ביג דיל, כאילו זה נבחרת שהייתה, כמו שספרד לא תאפיל ליורו שנתיים, פעמיים ברצף.
אני חושב שגם, אני אגיד משהו שהוא לא נעים לאוזן של הקהל הישראלי קצת, אבל עצם זה שניגריה מגיעה למונדיאל וג'ון אוגו הוא שם לגיטימי בסגל, ניגריה עם כל הכבוד של 98 ו-2002 ושנים קדימה, לא היו לוקחים שחקן מהליגה הישראלית.
נכון.
עם כל הכבוד, כאילו, אני מעריך מאוד את...
היה להם סוג של שוער פה בליגה הישראלית.
אוסטין אג'ידה.
לא, אניימה.
בסדר, נכון, אוקיי.
הוא היה שוער שלהם מספר אחד.
נכון. וגם נתן הצגה הזה.
לא, זה שוער.
זה שוער. לא קשר אחורה.
מקבל.
שוער.
מה שהוא עשה נגד מסי ב-2010 זה הופעה של שוער.
הכוכבים שלהם, תראה, אלכס איובי אמור להיות אחד מהכוכבים שלהם. קלצ'י מלסטר.
יש להם, בוא נהיה ככה.
ויקטור מוזס.
קודם כל יש להם בעיה קשה מאוד בעמדה של השוער. אוקיי, מי שיפתח זה כנראה ילד בן 19 שמשחק בקבוצת מילואים של דפורטיבו לקורוניה.
זה גם כן, יש להם מין נקודות כאלה בתוך הסגל שאתה, איך ניגריה מגיעה למצב הזה?
אין שוערים באפריקה. שנים אין שוערים באפריקה. עכשיו הוא, בוא נהיה ככה, האינסטינקטים מאוד טובים, אבל חוץ מזה... טכניקה מאוד רעה, מיקום מאוד רע. הם הולכים את שם לבעיה.
לראות אותו, כן, okay, okay.
כן. יש להם בלמים בינוניים להחריד. קישור אחורי שהוא מאוד 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 פיזי, אבל מאוד מוגבל עם הכדור.
שוב, מי שמעניק את הקישור שלהם, ג'ון אובי מיקל, שחקן לא צעיר שמשחק בליגה הסינית.
אונזי, שהוא בטרנסבורספור, הוא קשר אחורי. טוב, אבל
האמת שלא מוגבל. ראיתי אותו בעונה האחרונה, אולי חצי משחק, שני משחקים, משהו כזה.
NDD שהגיע ללסטר השנה ו...
לא, NDD אחד מהקשרים האחורים הטובים באנגליה, לפי דעתי.
Fair enough.
סטטיסטית?
סטטיסטית.
Fair enough, בלי הכדור. בלי הכדור.
קודם כל, רוב... אוקיי, יש לו כן בעיה של הנעת כדור, אבל אני חושב גם שהוא בסיטואציה בלסטר שהוא לא אמור להניע כדור, אבל בסדר, זה...
ומצד שני, יש להם חוד... מאוד עמוק, מאוד איכותי, מאוד צעיר, אבל כולם מגיעים אחרי שנה, שנתיים רעות מאוד. בסדר? יגאל לו שהוא היה הטופ סקורר שלהם כבר שנתיים בסין, שחקן שמגיע מסין למונדיאל. אנחנו נראה את זה הקיץ, זה לא זה.
אתה בטוח שזה זה?
איובי לא מצליח להתרומם, לא מצליח לשבור את העוד מדרגה ולהתקבע. קלי אנצ'ו עבר ללסטר גם, משחק השנה, 800 דקות.
זה לא מספיק.
זה לא מספיק, אחמד מוסה סבל את החיים שלו באנגליה במשך חצי שנה, בשביל לחזור ל4 חודשים טובים עכשיו בצ'סקה.
אבל ויקטור מוזס, שהוא היחיד ששדרג את מעמדו בעצם.
עכשיו זה היופי, כי מוזס הוא המראה של הנבחרת הזאת. נבחרת שאין בה הרבה איכות, יש בה הרבה פיזיות ועבודה קשה.
אנחנו לא מצפים גדולות לניגריה.
ניגריה לא.
אוקיי.
בטח לא בבית שכולל את ארגנטינה, קרואטיה והוויקינגים.
היא טיבעת הרבה מאוד כדורים למעלה ותתפלל.
לא יהיה פה סנדה אוליסה נגד זוביזרטה.
יאללה, סנדה אוליסה. שחקן אייקס לשעבר. טוב, בכל מקרה... כן, אבל הוא אייקס, עזוב אותך שטויות.
והוא וגם.
עזוב אותך שטויות,
אחי, אייקס. אחי, בנאדם שיחק בכל הקבוצות.
אייקס, אייקס. טוניסיה.
טוניסיה חטפה פצצה מאוד קשה מבחינתם להכנות. אני יכול להגיד שתראו, צריך להבין על טוניסיה, שזה נבחרת, ובכלל מדינת כדורגל סולידית. היא לא מהנבחרות הכי מצליחות באפריקה, הם בסך הכל זכו באליפות אפריקה פעם אחת שהם ירחו את הטורניר ב-2004, אבל לצד זה הם כן מעפילים למונדיאל, זה הולך להיות המונדיאל החמישי שלהם, וכמעט תמיד הם מעמידים נבחרת ש... אוקיי, אולי תקבל בראש מנבחרת דרג A, אבל היא תעמוד בהגנה טוב, היא תהיה סולידית, היא יכולה להקוץ, היא יכולה לשחות טקו מהרבה מאוד קבוצות, והיתרון שלהם לקראת המונדיאל הזה היה שהם העמידו חוד, אחד מהאימתניים והכי פוריים מבחינת הנבחרות שהפילו למונדיאל, מבחינת שערים. הלכה את יוסוף מסקני מילדוחי לקטרית, שהבקיע השנה, לפי דעתי, 37 שערים, וזכה באליפות עם אלדוחייל 6 מחזורים לסוף, מחזור אחרון הוא שיחק, קראת הצולבת בברך, אין מונדיאל. שבועיים אחרי זה, המספר 2 שלהם בחוד, טאח נייסי, החלוץ הכי טוב בליגה הטוניסאית כבר 3 שנים בערך, גם כן נתן עונה מאוד מרשימה מבחינת מספרים, טראג'י אספרנס זכו באליפות, גם כן משחק לפרוטוקול, הבן אדם נתקע בשוער, עצם השוקית, לא במונדיאל, נשאר להם בסך הכל וואבי חזרי, סנדרלנד, שהוא מושאל לרן, ששחקן מאוד מאוד אינטליגנטי, אגב, הוא יליד צרפת, שיחק בנבחרות הצעירות של
אבל טוניסיה, טוניסיה היא ממש לא כמו אלג'יריה של, של, של המונדיאל הקודם.
יש שם הרבה יותר שחקנים מקומיים מהליגה הטוניסאית, וחשוב להבין שהליגה הטוניסאית זה בהחלט חממה, ואני חושב שעוד יסכים איתי, כן גדלים שם בעיקר מגנים טובים,
יש להם...
עלי מעלול, עלי מעלול שמשחק בעלי המצרית.
שהוא קשור למאמן?
כן, נבין? הוא קשור, הוא קשור. הוא לא, לא, לא אב ובן.
הוא אחד, אגב, מהמאמנים שנראים הכי חמודים בעולם. נביל מעלול, חייב להודות, פשוט נראה חמוד.
אתה משתמש שם הרבה במילה חמוד, מה זה אומר?
זה בגלל שזה ערבי, אז חמוד.
אני הבנתי.
אני אגיד כמה דברים על טוניסיה. קודם כל, טוניסיה סובלת, בוא נגיד, סובלת במרכאות, כן? מזה שהיא מדינה די מפותחת באפריקה. ככה שהליגה היא די עשירה, יש הרבה כסף שרץ שם, אז שחקנים לא יוצאים החוצה, כי אי אפשר לקנות אותם. אז מה שקורה זה שבאמת הנבחרת הזאת מבוססת או על שחקנים שמשחקים בטוניסיה, או על שחק... או על טוניסאים שגדלו בצרפת. מבחינת נבחרת, זה נבחרת ששחק כדורגל מאוד פיין. אני לא יודע אם יצא לכם לראות אותה בשנה האחרונה, היא משחקת פוזשן, 60-65% שחק רגל לרגל, הכל מאוד נייס, הבעיה שברגע שתגיע נגד נבחרות שבאמת חזקות, זה יקרוס.
אמרתי, סולידית.
זה יקרוס.
היא באמת נבחרת סולידית, כי יודעת, יודעים שם כדורגל, זה לא שלא יודעים כדורגל, ובגלל זה הם יכולים להפתיע, הבעיה שבאמת הפרונט ליין הזה שהם בנו עליו.
נכון, אני...
אבל כן, תשמע, חשוב להגיד גם למאזינים, מכל האביב הערבי, טוניסיה היא המדינה היחידה שבאמת המהפכה בה התרגמה להיות לזה שמידו שם שלטון דמוקרטי בסופו של דבר.
הרבה כסף, הם עכשיו בונים גם עיר שלמה של ספורט, טוניס ספורט סיטי, הם ממש הקצו שטח עצום שיכולים להיות עיר של ספורט. מה שכן, חזרי לדעתי הוא שחקן נפלא, באמת.
אני מעריץ גדול שלו.
מה שכן הוא פסיכופת, ולדעתי הוא לא הולך לגעת 90 דקות בכדור.
זה מהיכרות אישית אתה אומר.
הוא לא הולך לגעת 90 דקות בכדור, ו... לדעתי יש שם הרבה טמפרנט.
אוקיי, בואו נעבור למרוקו.
מרוקו, תראה, מרוקו על הגל. אני חושב שבשנה האחרונה, האינג'קשן כדורגל וטירוף כדורגל שהמדינה הזאת קיבלה, הוא מדהים. מליגת האלופות שזכתה בווידאד קזבלנקה, מועדון שנמצא בתנופה מאוד גדולה באפריקה, עם ההיחלשות של הליגה המצרית, באמת, ווידאד זה שם דבר. וגם הנבחרת שנהנית מהרבה מאוד שחקנים, ילידי אירופה, מרוקאים ילידי אירופה שגדלו...
ילידי הולנד,
הולנד, בלגיה, צרפת, גרמניה, שגדלו במחלקות הכי טובות בעולם.
השחקן הכי טוב שלהם.
חכים זייש.
זייש, ככה קוראים את
זה? יש פה ויכוח גדול ביני לבין אסף כהן, אני הולך על ה...
זייש הערבי, הוא הולך על זייך.
זייש הערבי צרפתי, הוא הולך על זייך, כי זייש נולד בהולנד, בעצם הולנדי לכל דבר, שאגב...
אחד מהכוכבים הגדולים של אייקס...
שחקן השנה בליגה הולנדית, ושנתיים ברצף אלוף האסיסטים של הליגה הולנדית.
מאוד מזכיר את מסות אוזיל. מאוד מזכיר את מסות
אוזיל. ואני מסכים איתך, וחדד, הוא גם יותר חד ממסות אוזיל. יש לו איזה קילר אינסטינקט כזה.
הוא בליגה הולנדית. זה הסיפור.
יאס, אתם מזלזלים. אבל מרקו ון בסטן אמר על, על, על זיש ב-2014, כמה מטומטם צריך בן אדם להיות בשביל לוותר על זימון, והוא ויתר על זימון מנבחרת הולנד, הוא הופיע בהולנד הצעירה, ובחר לייצג את מרוקו בבוגרים. ון בסטן אמר לו כמה מטומטם אתה, וב-2018 זיך מוביל את מרוקו במונדיאל, והולנד בבית.
עוד כוכב שלהם, זה כוכב גולת עשרה, יונס...
יונס
בננדה.
אבל אתה שוכח.
בנטיה.
בנטיה.
בוא נגיד ככה.
בלם יובנטוס, אלוף איטליה.
קודם כל, מרוקו לדעתי אחת הנבחרות הכי מעניינות לעקוב אחרי המונדיאל הזה, מכמה סיבות. זה מדינה בפיתוח אדיר, כמו ש...
כלכלה החמישית בגודלה באפריקה.
המגן הימני של ריאל מדריד, חכימי. והבלם של וולפס, סייס.
אז זה...
שייש.
קודם כל, בשביל להבין...
תצחק קצת.
בשביל להבין, חבר'ה, במרוקו יש מתקנים ברמה של ברצלונה, מנצ'סטר יונייטד. אוקיי, שתבינו. זה מבחינת השתיות.
הם רוצים לארח את המונדיאל
ב-2026. זה מקום...
אתה ראית איזה דבר קרה לפני חודש? דונלד טראמפ, נשיא ארצות הברית, צייץ בטוויטר על המונדיאל. על זה שמדינות אירופה תומכות בביד המרוקאי לאירוח 2026. אגב, זה סיפור שווה לעקוב, סיפור מרתק. מרתק, מרתק, מרתק. רמת המעורבות של פוליטיקה בספורט שם היא מדהימה, אבל כן, סליחה, וואד.
אז קודם כל היא צלחה, בית קשה מאוד במוקדמות, היא עפה את חוף השנהב, שזה...
וגבון של אובמיאן, שנתנו להם בראש שם.
זה... מבחינת נבחרת, אנחנו צריכים לראות, זה מעניין, כי זה אריות, אבל כולם גם יודעים לשחק כדורגל. כלומר, יש להם מאוד מזרח תיכון...
קוראים להם אריות האטלס.
אז הם מאוד מזרח תיכון ואירופה, במובן הזה.
אגב, המאמן הוא הכי חתיך. הרווה רנארד, אפילו אוהד לא חתיך כמו.
אפילו שחקנים במרוקו, שהם משחקים בתפקידים של בדרך כלל פרימדונות, כמו שאתה אומר של יונס בלאדה, כל הסיריות, גם אם תתירות הם יורדים לגליצ'ים ונכנסים, זה מאוד, יש אופי.
יש מצב שהם עולים?
יש אופי, אז זהו, יהיה להם קשה, אבל לא בלתי אפשרי לדעתי.
הכל זה הגרלה, הכל זה הגרלה של המשחקים, ואני אסביר לך...
לא, הם צריכים לנצח את פורטוגל וספרד.
אוקיי, אז בדיוק, רגע. משחק ראשון זה ספרד נגד פורטוגל, ואחריו איראן נגד מרוקו. אם פורטוגל מקבלת בראש מספרד, מה שלא בשמיים שיקרה, פורטוגל לא מגיעה, בוא נגיד שלא יהיה פה עוד יורו 2016, ככל הנראה.
כנראה שלא.
יפה. זה הכל עניין של מומנטום. אם למרוקו ידבק מול איראן, והם ייתנו להם איזה, ינצו להם, לא צריך עכשיו 4-0. צריך פה 2-0 תכליתי כזה, כמו שרנאר עשה, גם עם זמביה, גם עם חוף השנהב ב-2015, שאני בטוח שאתה זוכר את הטורניר מצוין, וגם במוקדמות עכשיו עם זה. אין שום...
אמרת איראן, אחלה, בוא נעבור ל...
רגע, תן לי לסיים את הטורניר, נשמה, או שאתה אמר, רגע.
זה מבחינת מעניין, זה הליגה, זה שתי דקות.
אני אומר לך שבפורטוגל מרוקו, יכול ליפול פה דבר שייתן סתירה לכל האנשים שאמרו, זה בית שאין מה להסתכל עליו, זה פורטוגל וספרד קל. ממש לא. כי זה נבחרת אירופאית לכל דבר, שמביאה גם את היתרונות האפריקאים והצפון אפריקאים, מזרח תיכוניים שלהם, וגם את האיכות והעומק שיש בקבוצה אירופאית, ואני אומר, באמת, זה לא בנקר, ספרד פורטוגל.
אתה אמור לאהוב אותם, כי זה ארסנל, אוקיי?
אני מבסוט עליהם.
לא, זה ארסנל, זה שני בלמים מאוד מאוד משמעותיים, שני מגנים ששורפים את הקווים, אין קשרים אחוריים, וכולם זה שמיניות ועשיריות שמשחקים איתם כנפיים קדימה אחורה. עכשיו, שני שחקנים שמאוד מאוד מאוד מעניין לעקוב אחריהם. במונדיאל הזה, שלדעתי, המונדיאל הזה הולך לקבוע לאן הקריירה שלהם הולכת לפחות בשנה שנתיים הקרובות. הראשון זה חכימי. בסדר, חכימי עכשיו נמצא על הסף של בן ריאל, מנחיתה לו מישהו על הראש והוא נעלם בדפי ההיסטוריה.
יש לו על הראש את קרבחל.
לא, fair enough. קרבחל זה טוב, להיות מגן שני, שיכול לשחק 15-20 משחקים בריאל בשנה, זה מדהים. אבל במשחקים של השנה, הוא לא היה טוב. אז מונדיאל טוב, הם יגידו, אוקיי, הוא גיבוי טוב, מונדיאל לא טוב, ויכול להיות שמישהו אחר בא לו על הראש. והשני, זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב בגרמניה, שזה הריט, בסדר של שלקה.
אמין.
ילד בן 20, שחקן אדיר. שחקן אדיר.
מה יש לו?
טכניקה מטורפת, הוא משחק בדרך כלל את ה-8-10, בסדר שזה משלישיית קישור, זה הקשר הטיפה יותר התקפי, והוא מסוגל לעבור שחקן על 20 סנטימטר ולגנוב את השטח ישר.
סבבה, אני אגיד לכם,
ועוד אחד איוב אל-כעבי, מלך שערי הליגה
המרוקאית. אני הייתי רוצה לתת לכם לדבר עוד 5 שעות על מרוקו, אבל יש לנו המאזין היחיד שעוד נשאר. בואו, אני רוצה להריץ כמה את הנבחרות האסיאטיות הערביות, נגיד. מזרח תיכוניות, סבבה, ואז אני רוצה להגיע לשאלות של הקוראים, כי הם שאלו שאלות טובות. יאללה, איראן, 2 דקות.
איראן, חברים, זה כל מה שנבחרת ישראל לא, זה איראן, ואני אגיד לכם למה. באיראן, בניגוד לכדורגל הישראלי, לא לוקים בשורט טרמיזם, במחשבה לטווח קצר.
אגב, זה נכון לגבי איראן.
זה בדיוק.
לגבי הממלכה הזאת.
אתה צודק לגמרי. ומה שעושה שם קרלוס קיירוש בעשור האחרון, וספציפית בחמש שנים האחרונות, זה באמת, קודם כל, בתור מאמן נבחרת שמנותקת מאירופה, הוא משקיע בקשרים, ושולח הרבה מאוד שחקנים לשחק בקבוצות דרג 3-4 באירופה.
השחקן הבולט שלהם?
תראה, יש כמה, מלך שערי הליגה ההולנדית כמובן, אלי רזה ג'אן בחש, 21 שערים, 12 בישולים, עונת C של שחקן אסיאטי באירופה, מעולם לא היה מלך שערים אסיאטי בליגות אירופאיות, זה דבר פעם ראשונה בהיסטוריה שזה קורה, הוא אפילו עבר את העונות הכי טובות של אלי דאי הגדול, מדי מאדיביקיה ומרדונה הפרסי, אלי קרימי, באמת פרוספקט מלחיץ.
אגב, הוא כפיל של אלי רנטר.
ידוע.
אוקיי.
הוא עמד לנפולי.
מדהים.
כן, כן, כן. וחוץ מזה, זה ממש לא רק הוא, יש המון שחקנים טובים, יש מאמן מצוין.
דרום קוריאה.
ומה שאמרתי לגבי מרוקו, תקף גם לגבי איראן. איראן, אם דברים יתחברו לה, והיא תנצח את מרוקו ותפגוש פורטוגל חבוטה, ולא תחטוף כזאת סתירה מצלצלת מספרד בקזן שאני הולך להיות שם, יכולה לעשות דברים טובים, כן.
תן לי, דרום קוריאה, מה מצפים עליה?
תשמע, לא יותר מדי, אה?
יש להם את אחד מהשחקנים הכי טובים בפרמייר ליג, סון.
כן, אבל אני לא חושב שהם יצליחו לעשות משהו במונדיאל.
אוקיי, אז בוא נקפוץ עליהם, יפן.
כנל, למרות שאיכשהו תמיד מהיפנים יש לי יותר, אני איכשהו מחזיק מהיכולות הטכניות של השחקנים שם טיפה יותר, דרום קוריאנים, אני לא יודע איך באמת, אתה יודע, הנה יש להם שחקן שהוא אחד הכי טובים בפרמייר, ועדיין רוב הסגל מבוסס פשוט על ריצות, כאילו על שחקנים שרצים.
אבל זה רוב הנבחרות של אסיה,
מזרח אסיה,
ככה... ככה מתנהלות, שוב, יפן גם, נבחרת מאוד מעניינת, בית, אני חושב, כן, אני חושב שהוא בלתי אפשרי.
שתיהן הגיעו פה לסיבוב של 3 משחקים, ו...
אני אחד מהשחקנים ש...
הגיף הזה של בר סימפסון, זה יפן וקסטה.
מה זה הגיף של...
הגיף של הסימפסון, שהסבא נכנס, והיא לוקח את הכובע,
אחד מהשחקנים, הוא כנראה הוזמן לסגל, אבל הוא שחקן פנטסטי של המבורג, אולי אחד מהנקודות אור היחידות של המבורג העונה, תסויו יוטו, איתו, שחקן טכני קטן מיניאטורי על אגף שמאל, עובר שחקנים כזה
תמיד יש ליפנים אבל את השחקן הזה
לא, אבל הוא עובר שחקנים מאוד מרשים, ילד בן 20, הוא באמת שחקן שאני מאוד מאוד התרשמתי ממנו כשראיתי אותו משחק. מי עוד יש לנו מאסיה? ונעבור
לאפריקה,
סעודיה.
מצרים
באפריקה.
כן, לא, אבל
אתה כל כך רצית לעבור, לא נתת
לסיים על מרוקו. אז בוא תן לי את מצרים, נו. חוץ ממוחמד סלח שדיברנו עליו.
לא, כן, קודם כל אוהד מקודם זרה ככה ודי בצדק, שבאמת מצרים זה נבחרת שרבים בגלל האימפקט של סלח, חושבים שהיא תטייל מבית א', ממש לא בטוח, האמת שיש לי איזשהו תסריט אימים שמסתובב לי בראש, שזה נפתח מאוד מבטיח עם 1-1 כזה עם אורוגוואי, וזה גם יום הולדת שסלח, ואווירה, וגול, ומצרים במונדיאל, וכל מה שמשתמע מזה, אבל המשחק החשוב שלהם הוא בעצם מול רוסיה בסנט פטרסבורג, שזה מאוד טריקי, ומצרים זה הלקוח לדחוף לו את הלקרדה של השופט במונדיאל, כשפוטין מסתכל מהיציאה, אפרופו דיברנו על 1936, בלי להשוות, אבל זאת האווירה. ואגב, הדרבי שלהם מול סעודיה זה בכלל לא משחק על המצרים. צריך להבין שהמצרים, כשהם ישחקו מול סעודיה, יהיו פה הרבה מאוד דברים על השולחן.
בוא נדבר על סעודיה ומה הדברים שהיו על השולחן.
יפה, אז אני מדבר על סעודיה ואז נעבור ונפרט. שמערכת היחסים מעבר לכדורגל בין שתי המדינות האלה היא בין מנשים למונשם בשנים האחרונות בכמה וכמה תחומים, ספציפית בתחום הכדורגל, שנת C של יציאה של שחקנים מצרים לליגה הסעודית. הרבה מהסגל משחקים בליגה הסעודית, שזה טוב אגב לכדורגל המצרי שחטף טלטלה ב-2012 באסון פורט סעיד ועדיין מנסה להתרומם חזרה. יכול להיות הכל, כי כמו שכל שבוע אמרנו, אוקיי, מתישהו סלח צריך להפסיק לשים גולים, הכל יכול, והוא לא הפסיק, הכל יכול להיות, אבל זה הגרלה הרבה יותר קשה ממה שנראית לעין.
תראה, קודם כל אורוגוואי והקבוצה
הביתית. אורוגוואי זה וולד קלאס, הקבוצה הביתית זה הקבוצה הביתית, ושוב, בדרבי מול סעודיה, יש פה הרבה דברים על השולחן, שגם טורקי אלשייך, שהוא נשיא ההתאחדות הסעודית, והבן אדם הכי חזק בכדורגל המזרח תיכוני,
ויכול להיות בעולמי, כי הוא שם הרבה מאוד כסף, לא כסף, סליחה, הרבה מאוד הון פוליטי על ההצעה האמריקאית לרוח המונדיאל. הסעודים מאוד חזקים שם,
זה היה אובייס שהם ילכו עם האמריקאים בסיפור הזה, אבל יותר מזה, במצרים, אתה יודע שהוא הזרים כסף לאל-עלי השנה, כדי לסגור לחובות, והפך להיות, לראשונה בהיסטוריה, לאל-עלי היה נשיא כבוד שהוא לא מצרי. הוא נשיא ההתאחדות הסעודית, הוא נשיא כבוד של אל-עלי המצרי.
צריך גם לזכור שיש את כל הסיפור הפוליטי של קטר, שמצרים נגד קטר, נגד סעודיה, נגד זה, יש שם, אתה יודע, יש להם אויב משותף.
אמרתי שהתכוונתי שסעודיה ומצרים ביחסים של מנשים ומונשם בשנים האחרונות, זה בגלל חוסר היציבות הכלכלי והפוליטי במצרים, סעודיה שופכת שם הרבה מאוד כסף כבת ברית בתוך המשחק כוחות של המזרח התיכון.
אני חושב שמעבר לזה, מבחינת כדורגל, חבר'ה, זה לא נבחרת כזאת גדולה. כאילו, אוקיי, נכון, אתה אומר מצרים, יש לך סלח, יש לך אלנני,
הם יותר גדולים מסעודיה, אבל
לא, זה בטוח, זה בטוח, אבל
למרות שלסעודיה יש את כל השחקנים האלה בנבחרת בספרד,
זה לא עבד, אבל אתה יודע מה יקרה, אתה יודע מה יקרה, פיידל מואלד שיקבל צ'אנס אמיתי במונדיאל הזה להראות מה הוא יכול, יכול לדפוק לך גול באמת מטורף, כמו שאני ראיתי לך, אבל הוא לא נתנו לו לעשות את זה בלבנטה, והוא כנראה לא היה מספיק טוב, אבל הוא whatever, מאלף ואחד סיבות, הוא ימצא את עצמו, אני חושב שאם הוא ייתן מהלך אחד טוב, הוא ימצא את עצמו באירופה גם בעונה הבאה.
היה את אל אוריאן, איך קוראו לו? אוריאן, מ-1994, שנתן גול...
אל וואיראן,
שנתן את הגול המדהים הזה, סטייל מרדונה נגד בלגיה.
חשוב לזכור היסטורית, סעודיה זה הנבחרת המערב אסיאטית הראשונה מבחינת הערביות והמזרח תיכוניות, ערבית מערב אסיאטית הראשונה לעבור שלב במונדיאל. לפניה רק מרוקו עלו ב-86 ואז אלג'יריה של 2010-2014.
זה דווקא מה שהייתי מצפה ממצרים, כי מצרים זה נבחרת של המון אינדיבידואלים טובים, אבל אפס משחק קבוצתי.
דווקא בהגנה הם משחקים קבוצת.
כן, בהגנה הם טובים, אבל בהתקפה הם... זה להעיף לכנפיים ולהתפלל.
מה שסלח יעשה...
מה שכן, יש שחקן אחד שאני מאוד 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 מתרגש לראות אותו במונדיאל, כי שמעתי עליו המון ובחיים לא ראיתי אותו, שזה שחקן בשם שיקבלה, שהוא נחשב...
אבל הוא לא הולך לשחק כזה.
כן, אני מתפלל שבמשחק הזה הוא יקבל את הרבע שעה שלו, זה שחקן שהיה נחשב...
רגע, לא ראית אותו אף פעם?
לא ראיתי אותו אף פעם, היינו בגאנה לפני 3 שבועות, ויצא לדבר עם הצ'יף סקאוט של אנדרלכט, והוא אומר, הצ'יף סקאוט של אנדרלכט אומר שזה השחקן הכי טוב שהוא ראה בחיים שלו, בעיניים.
מה?
אנדרלכט ניסו
להחתים. מה השם עוד פעם?
שיקבלה. מבוגר, הוא מסתבר שהוא איזושהי אגדה מטורפת במצרים, אנדרלכט ניסו להחתים אותו.
אחי, הוא שיחק בספורטינג ליסבון.
נכון, אנדרלכט ניסו להחתים אותו, השלטונות המצרים, יחד עם הקבוצה שלו,
זמלק,
מנעו יציאה שלו ממצרים. חצי שנה אחרי זה, ספורטינג ליסבון שילמו ארגזים של כסף כדי שהוא יבוא, הוא הגיע, אחרי 4 חודשים בא לו ברע, עלה על טיסה למשחק נבחרת, ולא חזר, לא חזר לפורטוגל יותר. עכשיו, הוא נחשב פנומן כדורגל, אני לא ראיתי אותו מעולם, אני מאוד מאוד מקווה לראות אותו איזה 10 דקות רבע שעה בגרביץ' 2 במשחק נגד סעודיה.
סבבה, יאללה, יש לנו באמת... לא הרבה זמן.
עד הבריק פה עם הבחירה.
רגע, לא סתם הביא סקאוט. הסקאוט היפה בעולם.
יפה בעולם לגילו.
טוב, נתחיל עם שאלות לבבא גול ששאלו לפני שבוע ואז קרה מה שקרה.
מה קרה? וואי.
כן, כן. אז ככה, דיברנו על הסיכויים של הזה. לא, זה לא מעניין. למה שאלות גזעניות כל כך? אוקיי, גיא ביקמה שואל, מה השכר הממוצע בליגה הפלסטינאית? מה הממוצע הצופים? גיא בימקה.
כן, אז תראה, העונה היה עונה מאוד קשה לליגה הפלסטינית, גם מבחינת רמה, גם מבחינת ממוצע הצופים שקצת ירד. שנה שעברה זה היה 7.5 למשחק, 7.5 אלף. כמובן נשען על מספר המשחקים של הקבוצות הגדולות מחברון, שמביאות הרבה קהל, אבל האלופה אילה לקוץ לא מביאה הרבה אוהדים למגרש, זה ירד לסביבות ה-5, מבחינת ממוצע סוף
המשחק,
5,000 איש, ומשכורות זה מאוד משנה.
5 זה הפול חדרה, סתם בדיחה נוראית, כן,
קדימה. מבחינת משכורות, אז שוב, זה מאוד תלוי בשחקן, זה מאוד תלוי אם הוא בעל תעודת זהות כחולה או לא, שכמובן בעלי תעודת זהות כחולה מקבלים שם משכורות שהם לא יקבלו בחיים בליגת העל הישראלית, או אפילו לא בליגה הלאומית.
אוקיי.
כן, סביב, יכול להגיע למשכורת גם של 50 ברוטו בחודש, אז יפה מאוד.
משה חפץ שואל, האם המשחק איראן-מרוקו נחשב טעון מבחינה פוליטית, שהיא נגד סונים? לא ממש.
לא.
כלומר, אין...
תשמע, האמת שזה כל כך רחוק, אחד מה שצריך להבין זה עולם. כאילו, מרוקו זה המדינה הכי מערבית בצפון אפריקה, קצה אחד על האטלנטי, ואיראן זה הכי מזרחית במזרח התיכון בעצם.
לא, גם אני לא חושב שיש איזושהי השפעה פוליטית של, שאיראן מנסה להשפיע במרוקו.
במרוקו לא, כי זה מקום שהוא כל כך מושפע כבר על ידי צרפת וספרד, ובעצמו הולך ותופס רגליים וביצים ועושה מהלכים בעולם בתור מרוקו, וזה גם פול אחר של השפעה.
כן. זה גם אופי אחר של, שזה אופי אחר של...
שאלה על הכיפק, אני בעד שאלות כאלה, כי זה באמת נותן לאנשים את הדקויות של להבין את יחסי הכוחות במזרח התיכון, אבל...
אוקיי, אבישי סלע.
כן, אבישי
קר. מי נחשב לכדורגלן הפלסטיני הגדול בכל הזמנים? ערפאת.
נו.
ערפאת טיל. לא משנה,
כן. אתה אמור לדעת, כי עשינו עליו כתבה מאוד יפה לפני 3 שנים, אשרף נומן, האמן מוואדי ניס, בעצם כדורגל העולם הפלסטיני שעשה הכי הרבה כסף מכדורגל בחול. הוא שיחק בשתי קבוצות בסעודיה, הוא שיחק בשתי הגדולות של ירדן, באל-וחדד ואל-פסלי. הוא בא מכפר קטן של 900 נפשות, צמוד ליישוב אפרת, אגב, הקבוצה היחידה משטחי C בליגה הפלסטינית. אז אשרף נומן ביפר, הוא מלך השערים של נבחרת עם 15.
מי השחקן הגדול בכל הזמנים של שטח A?
לא יודע.
לא משנה. ושאלה אחרונה לך בבא, מירון פלסברג.
כן.
פלסבורג. איך ערבים עם כדורסל? כי צריך לזכור, בוסטון שלי ושלך מנצחת היום את קליבלנד. אני ער כבר 14 שעות רצופות.
נכון, נכון.
כן.
תראה, זה מאוד תלוי. בוא נגיד שלבנון זה קודם כל מדינת כדורסל. גם בירדן יש סצנת כדורסל מאוד חזקה. לפלסטינים יש שחקן שהם ניסו לעשות אותו פרוספקט ל-NBA, סני סקקיני, ששיחק בפיליפינים ובליגה הסינית, שזה ליגות מאוד מאוד חזקות.
צריך לזכור שסם בואי, שנבחר לפני מייקל ג'ורדן בדראפט, מגיע מלבנון, פנסילבניה.
שגם סטיב קר...
לא, לא, סתם, הוא לא לבנון אמיתי.
לא, אבל סטיב קר גדל בלבנון, לא?
סוג של, כן.
אבא שלו היה שם נספח צבאי או משהו כזה?
לא, אבא שלו היה מנהל של הבית ספר האמריקאי שם, האוניברסיטה.
אז בקיצור, כדורסל ערבי זה דבר גדול, אבל אם אני יכול לעשות שאוט-אוט למישהו לגבי כדורסל ערבי, זה לבחור יקר בטוויטר, יונתן קליין, ובכלל כדורסל שפל, הם מביאים אחלה סיקור של כדורסל ערבי, גם כדורסל פלסטיני, מאוד איכותי, אני אוהב מאוד את בוסטון סלטיקס, והייתי מאחורי הסלים במלחה בתור ילד, אבל היום אני מתעסק בספורט ולא בתחביב, בגלל זה אל תשאלו אותי על כדורסל.
טוב, שאלות
זה הכל? לא היה עוד משהו מעניין? אמרת שאלות מעניינות?
מלא כל מיני בדיחות. עזוב.
מסתלבטים על שם?
לא, לא מסתלבטים. אני לא יכול לענות לכל שאלות. אתה לא יכול לענות לכל שאלות. אין זמן. אין זמן.
מה שעד?
אנחנו כבר תקשיב, אנחנו בטירוף. ככה, גל סלע שואל אותך, מה עם אחמד עבד ואניס, שואל אותך, סליחה, כן, מה קורה עם אחמד עבד ואניס מחמיד בקיץ, ואיזה נבחרת מדרג נמוך הולכת לעשות?
אותי הוא שואל, זה שאלה לאוהד.
אה, נכון, סליחה, סליחה, כן, כן.
בכיף אני אענה לך.
מה השאלה שוב?
מה קורה עם אחמד עבד ואניס מחמיד בקיץ, ואיזה נבחרת מדרג נמוך הולכת לעשות קפיצה בעשור הקרוב?
אז בואו נתחיל מהשאלה השנייה. אני חושב שלמלי יש דור עכשיו שהוא פשוט מדהים. ואני צופה... אומר ככה, ביום שהם כולם מסיימו את ההשתלבות שלהם, כי הנבחרת שלהם שלקחה את המונדיאל עד גיל 17,
נכון,
היום שנים. כולם מפוזרים כבר באירופה, חלקם גם מובילים כמו חיידרה ברדבול זלצבורג, כמו קויטה באיטליה, אני לא זוכר באיזה מועדון בדיוק, אבל מלי נבחרת שהולכת לבוא חזרה חזק מאוד. לגבי אחמד עבד, הוא שאיפה היא לעלות לסופר ליג השנה, עובדים על זה חזק. אנס, יכול אני להמשיך קריית שמונה, אבל שוב, קיץ תמיד מלא הפתעות.
ארז וואנג, זה לא השם שלו, אבל יאללה. מה זוג הקריטריונים נתונים שמשתמשים בהם על מנת לגלות שחקן צעיר עם פוטנציאל, אבל לא מהסוג שכובש בצרורות או מראה עליונות פיזית בגילאי נוער?
יועדי, יש משהו טוב.
אז שאלה קצת יותר ארוכה מדקה וחצי, אני אנסה לצמצם אותה כמה שאפשר. בגדול אנחנו, אני בפעם השנה שהייתי באפריקה, ישבתי, ראיתי הטורניר, אמרתי, אני לא רואה פה אף שחקן שיכול לשחק בליגה ג' בישראל, ואז ראיתי את עמנואל סוח חצי שנה אחרי זה פותח בליגה האירופית נגד מיינץ במדעי אנדרלכט וזוכה בשחקן המשחק, ואז אמרתי אוקיי, אני מפספס. אז הלכתי, ישבתי עם כל הסקאוטים הסוכנות שלנו שעושים הרבה שנים אפריקה, ובניתי איזושהי פירמידה של איך לשפוט שחקן צעיר ואיך להבין לאיפה יכול להגיע. בשביל לתמצת את זה כמה שאפשר, חשוב מאוד להבדיל בין טכניקה מוטורית לבין בסיס טכני, כלומר, יש הבדל גדול מאוד בין נגיעה ראשונה, בין שימוש בשתי רגליים, לבין ביתה מרחוק, שזה משהו שהוא, ככל שאני אעשה יותר, הוא יעבוד. אז שאנחנו היום שופטים שחקן, אנחנו מחפשים בסיס טכני, אנחנו מחפשים את הדברים הפיזיים שכמעט אי אפשר לשפר, כמו העצה, ואנחנו נחפש את הדברים המנטליים, שזה באמת אם הוא ארדוורקר או לא ארדוורקר.
אוקיי, וזה אתה עושה על ידי, אתה לא מסתכל עליו, אתה בעצם שואל לגביו, אתה מברר.
שוב, רק הדברים המנטליים אני מברר, כל השאר.
סבבה. שואל משה חפץ, עוד שאלה טובה, קבוצת פאר אירופאית עם מערך הסקאוטינג הטוב ביותר, וקבוצת פאר אירופאית עם מערך הסקאוטינג הגרוע ביותר שאתה מכיר, האם נופתע מהתשובה?
קודם כל, לאף קבוצת באירופאית אין מערך סקאוטינג טוב. נתחיל מהדבר הזה, כי הם לא צריכים. אוקיי, לא צריך להיות גאון גדול כדי לדעת שקווין דה בריין הוא שחקן על. בסדר?
מורינו לא גלד.
אז אני חושב שאם הולכים פר הצלחות בשוק העברות, שזה כנראה המדד הכי טוב, אז שוב הייתי הולך על באזל אנדרלכט בנפיקה. שלושה מועדונים שלקחו את הדבר הזה to the next level, מידטילנד, חזקים מאוד, פשוט בקצבים יותר נמוכים.
לקחו אליפות בדנמרק.
לקחו אליפות בדנמרק, אליפות שנייה, זה מועדון שלפני חמש שנים אף אחד לא הכיר בכלל.
זה מועדון עם תקציב נמוך באיזה 20 מיליון יורו מקופנהגן.
יש לו שליש מהתקציב של קופנהגן.
כן.
והם לקחו אליפות שנייה בחמש שנים האחרונות.
שמנצחים את ברונדבי, שזה הקבוצת פהר הגדולה.
הכל בגלל סקאוטינג מדהים. אז אלה רביעת מועדונים שהם באמת שהם state of the art.
אוקיי, שאלה אחרונה, מושיקו פרגון שואל, מה שווי של נתונים בסקאוט? האם כובש הכי גדול שווה הכי הרבה? מסתכלים על סטטיסטיקה מתקדמת, זה מעלה את המחיר. האם חטיפות של חלוץ נניח, כמו פרמינו השנה, זה משהו שיכול לגרום לשחקן, למחיר של שחקן לעלות?
בסוף, בסוף, בסוף. הדבר שהכי משפיע על מחיר של שחקן זה העמדה שלו. חלוצים תמיד יעלו יותר מקשרים, תמיד יעלו יותר מבלמים. סטטיסטיקות מתקדמות הן חשובות מאוד בכל הרמות, אבל יותר ברמות נמוכות עם תקציב מוגבל. שוב, לא צריך להיות גאון גדול כדי להבין שקווין דה בריינה, מסי, נאמר וקריסטיאנו רונלדו שווים את הכסף. זה לא סוד מדינה, ובסוף המועדונים הגדולים הם אלה שישלמו הכי הרבה כסף. ככה שמה שמשפיע הכי הרבה זה פשוט העמדה על המגרש.
טוב, הייתי רוצה לענות על עוד שאלות, אבל אנחנו כבר בשעה 50, ופה...
תן עוד אחת כל אחד, נו, קטנות.
לא, לא.
סתם, סליחה. חברים, עד הפעם הבאה.
תקשיב, אתה טס עכשיו לרוסיה.
נכון, מוזמנים לעקוב אחרי כל מה שאני עושה.
מוזמנים לעקוב בפרופיל שלי, בעמוד פייסבוק. אני, מן הסתם, אני אשתף אותך.
בכיף, תודה.
יאבני.
איבני.
איבני.
אני... לא נלמד אותו.
תקשיב,
אני... זה לא יעבוד, זה לא יעבוד.
תקשיב, אני מאזור C, זה מפתח אחר.
נו.
אוהב אותך מלא. על פול, פול. לא רבנו ממש. היינו צריכים להריב יותר.
כי פתחנו מאוד חזק, האמת שאני צריך להקשיב לזה, איך זה היה נשמע, זה היה טוב, אני לא יודע.
אני לא יודע, אני חושב שהשפלתי אותך, זה היה...
לא, אני הבאתי הקיצה, ואתה התייחסת את זה מלוא הרצינות, ואגב, אמרת וחטאת על האמת, אפשר לחזור רגע שנייה לוויכוח הזה?
נו.
אחי, להביא את השורה התחתונה של התארים, של אמרי, אוריאל דסקל שאני מכיר,
לא היה עושה את זה.
חברים, נסכם בזה, תודה רבה, אני הייתי עם בבא גול.
אוהד כהן, איך עוקבים אחריך, או שאתה עושה את העבודה בחושך?
אינסטגרם, פייסבוק, אבל עבודה בשקט בדרך.
עבודה בשוש, הוא יושב, איך כאילו, אבל כשאתה מגיע כאילו לאפריקה, רואים שאתה סקאוט, נכון? כאילו זה לא...
לא סוד, לא סוד גדול. אבל כן, סקאוטינג זה חלק משמעותי בעבודה, אבל הוא... מבחינת שעות הוא נמוך יותר מבסוף טיפול בקליינטים שזה...
וקשרים אישיים. חשוב גם לזכור, אני חושב, אני קצת אשלים רק מה שהייתה שאלה האחרונה, איך בודקים שחקן, ובסופו של דבר אני חושב שזה מה שגם למדתי מההיכרות שלי עם מועד, שבסופו של דבר קסם אישי, והיכולת שלך להגיע לאנשים ולהבליט את התכונות הטובות של הלקוח שלך, זה דבר מאוד מאוד חשוב בעבודה.
כדורגל הוא עסק של אנשים.
בדיוק.
בסופו של דבר, ואתה צריך תקשורת חזקה.
פוטבול איז לייף.
פוטבול איז לייף. וחברים, עם המסר האופטימי הזה, תודה רבה לכם, פרק 101. תודה על ההקשבה, מאזין יקר שנשאר. יאללה, ביי. ביי.